עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביק השרף.
לכם בערב טוב, מכבי תל אביב היום מול צליה, משחק הגומלין בסלובניה. מכבי ניצחה 4-1 במשחק הראשון, אפשר לקוות שבאמת שזה יספיק, ומחר כולם יהיו מוכנים להגרלה של מכבי חיפה ומכבי תל אביב כדי לעשות לנו את החורף. בנוסף, נבחרת ישראל בחדורף תתמודד הערב ב-8 עם נבחרת רומניה באליפות אירופה. הנבחרת פתחה את האליפות עם ניצחון היסטורי 3-2 על יוון, אז נאחל גם לה הצלחה. אהלן צביקה.
אהלן, אהלן.
ראיתי טוב. יום הודעה של משרד התרבות והספורט שהתקציב לא כולל המתנות של השר, כן? לא
כולל המתנות. ירד משנה שעברה לכדורסל ולכדורגל.
עוד לא ירד, למה? הוסיפו הכל, הוסיפו 289 מיליון, מה אתה רוצה?
לא הוסיפו 289.
לא, אני אומר, הוסיפו ל-289.
אז אני אומר לך שהכדורסל והכדורגל מקבלים השנה פחות משנה שווה.
אבל הם מקבלים חוץ מזה את המתנה של השר.
המתנה אני לא יודע. המתנה כשהיא תגיע וידפקו לך בדלת.
הכל זה שיגיע.
וכשידפקו לך בדלת, ויתנו לך את המתנה, אז תגיד שקיבלת.
רגע, גם הכסף הזה יגיע ב-2024. זה הכל 2024.
בוא נחכה.
אתה מבין? אין פה, אין אף אחד שמחכה שזה יקרה.
מאחרים פה עכשיו אליפות בכדורעף?
כן.
תבדוק מה מצבו של איגוד הכדורעף בבית.
אני יכול להגיד לך שהמצב לא טוב, אני גם יכול להגיד לך שהמצב של איגוד הכדור מים. אנחנו שוחחנו פה עם
יושבת ראש, כן.
האיגוד, שבאמת עוד
לא יש לי... פה אליפות עולם.
לא אליפות עולם, אליפות אירופה.
אליפות אירופה, סליחה.
אליפות אירופה, ומצאו איזה פתרון, בגלל שווינגט זה יחסית מפגר במושגים בינלאומיים.
אבל זה המקום היחידי שאפשר לשחק את זה.
אז הבריכת חימום תהיה בבית ברל, אבל זה רק 18 קילומטר. אתה יודע, בתנועה כדי להגיע וכאלה. זה רק 18 קילומטר. אין, בואי נה, תאמין לי, אנחנו פרטיה. בכל מקרה, יושבת ומתפללת, על אף שאינה דתייה. שבאמת...
שיעבור בשלום.
שיעבור בשלום, כל הדברים האלה הם לא רגילים, רגילים שהבריכות הם ליד. אני הייתי באליפויות אירופה.
מה? לא מצאו בבריכה יותר קרובה? מבית ברל?
יש שתיים, מה אתה חושב? יש רק שתיים.
בשפעים אין בריכה?
מה זה?
בשפעים אין בריכה?
כנראה שזה עלה קצת יותר, אני יודע.
בנתניה שם אין בריכה?
בית ברל של המפלגה.
כן. לא, אבל מאז, כבר מאז, זה כבר לא של המפלגה, כבר מכרו אותו.
זה תמיד של המפלגה, המפלגה לעולם לא מתה. תמיד של המפלגה.
היא כבר לא עוברת את המסקרים, את האחוז החסימה.
זה לא משנה, אבל רכוש יש להם מיליארדים.
לא, כבר אין להם, גם את זה...
תשמע, זה פשוט פרטיה, וכולם מחכים, אתה יודע, גם בוועד האולימפי, שאמרו שמחכים שהתקציב גדל, והבטיחו להם הכפלה. אתה מבין, אז בינתיים אין הכפלה.
אני יודע,
מה זה נכפלה? אין את הכסף. אתה הבין? ועכשיו הכדורגל הצטרף.
היה בשבוע שעבר ויכוח בין הכדורגל שנוסע לאולימפיאדה, לבין הוועד האולימפי.
שהם רוצים את הכסף.
שהם רוצים כסף להכנות.
ברור.
אבל הוועד האולימפי אומר לכדורגל, יש תקציב טוב לחוד.
לא, הכנות אולימפיות זה בחשב הוועד האולימפי.
אני יודע, אני יודע.
פה הולך מאחריי, תשמע, זה פשוט לא להאמין. הוועד האולימפי גם קובע את התוכניות. מעשו, צריך לאשר את התוכניות של ההתאחדות, אוקיי? אבל יעשו פה איזה מחראי, כל הדברים האלה, אתה יודע שבאמת מסדרים, תקשיב, זה באמת פרטיה. אני חושב, אני מתחיל לחשוב, שמיקי זוהר לא יודע לאן הוא נכנס, זאת אומרת, הוא חשב שהוא יודע ויכול להתמודד, אני חושב שבאמת הוא מגלה לאט לאט, שהוא לא יודע לאן הוא נכנס, שהוא אפילו לא בתחילת הסרט, מה שיעשו לו פה בשביל... לגייס כספים ולהבטיח ולא לקיים והכל, אבל זה מה שיש. טוב, אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני. אחרי השידור ברדיו 103, שקט וולפן. ברדיו צפון 104.5, דוד אודרה, אודרה, סליחה, דוד אודרה. אורחים בדיגיטל, מאור רטה, עינב אוחגד, עדן בן ארי ואיתי ניקסון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, עד שבאמת זנדני ישיג לי את את הקורבן הראשון, אני אתן לכם את המשחקים עם השופטים והוורקה וכל הדברים האלה. אז מה יש לנו? בשניים בספטמבר, זה שבת בשעה 8, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, זה קורה בחיפה, באצטדיון העירוני, שופט ראשי ארז פפיר, בוורקה, עידן לייבה, אני לא יודע אם זה באמת יעבוד טוב. נדב צציפה, ידיעות אחרונות וויינט, הייתי?
אני אתעמד איתך, מה זה?
אז מה אתה אומר על השיבוץ הזה? פפיר ולייבה, לייבה בבר.
וואלה, מתכון לטעות.
שאתה מתחיל בוואלה.
מתכון להודעה, מתכון ההודעה של עולמי שמסבירה את הטעות.
ברור, מה שנקרא, הוועדה המקצועית טוענת כי.
בדיוק.
אלוהים אדירים.
הם לא טועים, הם לא טועים, הם רק טוענים, הם לא טועים.
ברור, מה קרה לך? בוא נה, זה כמו איזה מועצת הרבנות, מועצת החכמים. הפועל פתח תקווה בני סכנין, גם זה בשניים במרץ, בשניים בספטמבר, זה קורה בשעה 7, באצטד בפתח תקווה, שופט ראשי גל לוי, ויש לו בוורקה את אורל גרינפלד, שאינו מצטיין בוור, נכון צאנץ?
שאינו מצטיין בלשון המעטה, בכלל, בכל מה שקשור בשיפוט בישראל,
אבל אתה יודע שזה כבר מחזור שני שהוא לא שופט משחק, נדמה לי.
אולי...
בשבוע שעבר ראיתי אותו שופט רביעי.
לא, אולי הוא היה בחול.
לא, הוא היה שופט רביעי בשבוע שעבר,
אני ראיתי אותו. כן, אבל אני אומר, אולי הוא היה לפני זה בחול.
אז מה? אז לא שופט שבת שעברה? לא שופט שבת הזאת?
רגע, יש משחקים אירופיים, אולי הוא שפט חמישי, לא עקבתי.
אז מה עם משחקים אירופיים? יכול ויכול.
לא, אתה יכול. מה אתה רוצה שבשבת, בחמישי שפה בשבת?
בראשון, בשני.
מה, לא, אבל קבעו אחרים.
יש משחקים בראשון ובשני.
בסדר, אבל תקשיב, בוא נע.
לא יודע, נראה לי משהו לא בסדר שהוא לא שפט שני משחקים ראשונים בליגה.
אתה כל הזמן מחפש רק פרובוקציות.
לא, אני לא פרובוקציות.
ריקה, הוא בין הטיפוחים של המנכ״ל, זה לא...
בסדר.
אבל תקשיבו, אבל גם איגוד השיפוט האירופי מתייחס אליו כאל...
כן, כאל שופט הבכיר הישראלי.
אם היה משחק בחמישי, אז הוא טס ארצה בשישי, תנו לבן אדם לנוח, הלא.
למשל, אני כועס שאף שופט ישראלי בכדורסל לא שפט עכשיו באליפות העולם, הזמינו לשם הרבה מאוד שופטים מכל העולם, ולא נסע ישראלי.
מה זה אומר עלינו?
זה לא טוב.
הבנתי.
זה לא טוב,
לא, קיבל... מה זה לא נסע? לא הזמינו.
לא הזמינו, ברור.
למה לא הזמינו? לא,
בדרך כלל מזמינים שופט אחד עם הנבחרת שמשתתפת, ועוד שופטים ניטרלים.
למה זה, למה, הרי זה פיבה וורלד, אז למה האמריקאים לא הטילו וטו? טוב, היינו עכשיו, אנחנו בהפועל תל אביב.
הם כועסים עלינו בזה.
נו, שלח את בן גביר, הוא ירצה אותם.
יכול לשפוט שופט, ירדן לבנון, מה יש?
כן,
כן.
שופט ישראלי.
כן, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, זה קורה בבלום דה פילד, שופט צניר לוי, רן שרייבר בבר. הוא לא מצטיין רן שרייבר על הדשא, אבל אולי בבר יהיה טוב.
זה נראה לי שבבר הוא באמת יותר טוב.
כן.
הוא מגיב יותר מהיר.
כן. עדיין בשבת מכבי בני ריינה הפועל באר שבע, זה קורה בנוף הגליל, שופט אביעד שילוח, ובבר כשמואל לויץ', איתן שמואל לויץ', אני שוב בסדר בבר, באמת בסדר, לא שמעתי תלונות לאחרונה. הלאה, ביום ראשון הפועל חדרה מכבי תל אביב, קורה בנתניה, שופט אוהד אסולין, ויש לו את אדלר זיו בעבר, זה הוא יציל אותו, זה בטוח.
גם אדלר הכי טוב, אדלר. בעבר.
ואחריו...
אדלר הכי טוב בעבר, ובית, בוא, זה משחק שכל שופט יצליח להעביר אותו בקלות.
אמרת. אני אזכיר לך את זה בשני. אמרת.
אין בה. זה המשחק הכי חד צדדי, העונה.
באותו יום, יום ראשון, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, שופט יגאל פריד, גל לייבוביץ' בבר. אני לא זוכר אותו בבר, אני לא יודע מה להגיד לך, צנצי. אז בואי, ייהנה מהספק. ביום שני, ממשא מחשדות, ביתר ירושלים, ביוד א', שלום בן אברהם, ובר נתן בעבר קצוע. לא, 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 בר נתן יש לו עיניים של נץ.
בר נתן וזיו אדלר נשארו אחרי שהם פרשו משיפוט רק בבר, והם כל שבוע בבר.
טוב, תשמע, אני אומר לך, בן אברהם, נכון, הוא צריך להרבה עזרה, הוא צריך שישה שופטים בבר, אבל בר נתן הוא רואה, הוא רואה. אתה מבין, וגם הוא וגם אדלר מצילים, מצילים שופטים משטויות. צאנץ, בוא נדבר על המשחק הערב. 20:50, 8:50, ספורט אחת, מכבי תל אביב משחקת בסלובניה נגד צליה, מובילה 4-1 מהמשחק הראשון. רק צריך להופיע ולשחק היטב, מה שהיה אומר המורה שלי ניסן.
כן, בוא נגיד שרובי קין קצת פחות מסכים איתך, כי גם בשיחות שלו עם השחקנים וגם במסיבת העיתונאים, למרות שעוד פעם, תשמע, אני אור שאני מסכים איתך, כן, אבל רובי קין אומר צריך לשמור ובטעות תהיה גול והקהל שלהם ידחוף.
זה נכון, מפני שאתה לא יכול לבוא למשחק כזה בחוץ ולשחק כמו שאתה משחק בגביע הטוטו ועולה עם הרכב שני.
לא, צביקה, אמר רובי קין למעט דור פרץ שהוא חולה וצפו להחליף אותו עידו שחר, שמבחינתו אולי מהרכב הכי חזק ביותר, וזה באמת תפיסה של כל המאמנים הזרים שהגיעו למכבי תל אביב, שבכל מה שקשור פחות לאירופה עולים עם ההרכבים המלאים, ורובי קין ממשיך את זה. אני חושב שרובי קין יפתח עם הסגל המלא ביותר שהוא יכול, כולל מספט פעם ראשונה שלו בין הקורות באירופה.
טוב,
גם דרק לוקסן שכבר היה דיבור, ממשיך ולא ממשיך, ובוא נראה, וחפשים ומציעים לבלמים אחרים וכאלה, הוא אומר שהוא נשאר, גם רובי קין אומר שהוא נשאר, זאת אומרת דרק לוקסן צפוי להישאר במכבי תל אביב, בוא נגיד שלפחות על חלון העברות הבא.
טוב, מה עם הידיעות שהם מביאים שחקן מפורטוגל?
כן, זה, תראה, יש דיווחים מפורטוגל כבר כמה ימים על העניין הזה של בנדוסו שמשחק בליגה הפורטוגלית. יותר מזה, היום העיתון הכי גדול בפורטוגל, הבולה, שהוא סופר אמין, מספר בעצם שהוא בא כבר להיפרד מהשחקנים לקראת ההגעה שלו למכבי תל אביב, ולכן מכבי תל אביב ברגע שהיא סוגרת את סגרה את אושר דודה אתמול, ועכשיו היא סוגרת את בנדוסו שהוא יותר עשר, חוסר גם כנף, אבל יותר עשר, אני
יש
לא
יודע, מקום, אולי יביא יש עוד לה מקום, משהו יש לה מקום לעוד זר.
יש לה מקום לעוד זר, אני לא יודע אם הולך להשתמש בזה, כי בתכלס, אם אתה מביא, אם אתה לא מחליף את דרק לוקסן, אז אתה נשאר עם, עם החבר'ה, אתה יודע, עם ניר ביטון וכל מה שקשור בכך, וסבורית וכל מה זה, אני לא יודע כאילו איפה הם צריכים עוד זר, כי ברגע שיש לך יונתן כהן ואושר דודה, ואיך אני אגיד הבנדוסו הזה, ויש לך צד שני את מילסון, שהוא נראה באמת רכש ויוצא מן הכלל, אז אני לא רואה איפה צריכים, אולי, לא יודע מה, אולי יבקש רובי קין, לא יודע, איזה שש פתאום, איזה, אני לא יודע בדיוק
יביאו, מה. יביאו, אבל יביאו עוד מישהו, אני לא יודע מי יביאו, יכול להיות שיחזקו
אולי
מישהו.
אולי שוער פתאום יביאו, לא יודע.
אולי, אבל אולי מרכז השדה, אולי משהו בהגנה, כן, שיהיה עוד, עוד כיסוי הגנתי.
למרות שמרכז השדה, תשמע, אני ונו ברם, שבאמת אף אחד לא ספר אותו, לא איביץ' ולא אחריו קרנקה.
תפס את העמדה הזאת טוב.
אני חושב שהוא אחד השחקנים, אולי אפילו הכי טוב במכבי תל אביב, ואני שם את ערן זאבי בצד, הכי טוב במכבי תל אביב מאז תחילת העונה.
לא, אני חושב שהוא, אני חושב,
אתה יודע מה זה מאמן, שנותן ביטחון וכאלה.
אני חושב שהוא, עזוב זאבי, בטוח, הוא ופרץ, הם משחקים ונמצאים בכושר הכי טוב.
פרץ חזר להיות פרץ, שדור פרץ עוד לא 100% כמו זה שיצא לוונציה, אבל עדיין חוזר להיות פרץ הטוב, והוא ובן אוברהם, תשמע, זה שניים מצוינים במרכז השדה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מחפשת מישהו במקום דן ביטון, ומביאה מישהו שיהיה גיבוי, לא יודע אם גיבוי, יהיה מתחרה ליונתן כהן, שסבבה, נחמד.
השאלה שלי היא מאוד מאוד פשוטה. האם אושר דוד, המוכשר ככל שיהיה, אתה מבין, הוא משנה מצב במכבי תל אביב, או שהוא משלים קאדר שמתחרה על מקום בהרכב? אתה יכול לענות לי על זה?
כן, אני יכול לך שהוא לא, הוא לא בא להשלים קאדר, הוא בא להתחרות עם יונתן כהן על על ההרכב. אל תשכח שהוא בן 22.
בוא, קודם כל, שיראו באיזה כושר הוא, הבן אדם לא שיחק שנה כדורגל. מה שיחק?
חמישה
כתב היום כמה הוא שיחק.
חמישה וחצי משחקים.
אז על זה אתה קורא שיחק.
בוא נגדיר
את זה ככה. המשחק האחרון שלו בליגה הבלגית היה מול סרקל ברוש במאי.
נו.
והוא שיחק בו 5 דקות.
אוקיי.
כל העונה הוא לא השלים אפילו פעם אחת יותר מ-66 דקות. וגם זה קרה רק פעמיים.
צריך לראות באיזה כושר הוא, אני לא נגדו, ואני לא זה.
עכשיו אני... הייתה לו נטייה, גם כשהוא היה, גם כשהוא שיחק, הייתה לו נטייה לדיאטניק בהפועל תל אביב.
כן.
אז אני לא יודע איפה זה עומד.
הלו, 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 הלו. עם הרזים הם לא הצליחו יותר, תפסיק.
רגע, ראית אותו? זה נכון. ראית אותו?
עם מי?
לא, אני ראיתי אותו, לא, אני לא חושב שהוא שמן או משהו
כזה. לא, לא, פיזית, ראית אותו ביום יומיים האחרונים? פה בעיות שהוא בעיות.
לא, לא, אני לא ראיתי אותו.
אז אתה לא יודע איך הוא נראה מבחינת הגוף.
אני לא יודע, אבל צביקה, תבין, סטנדרט לי יש, קנו אותו ב-1.6 מיליון יורו מהפועל תל אביב בדיוק לפני שנה, והם העבירו אותו עכשיו, אמרו למכבי תל אביב רק קחו אותו במיליון יורו, עם בונוסים וכאלה, זה אולי קצת
יגדל יותר. אבל משום מה זה קורה הרבה עם הקבוצות הבלגיות. אנחנו הולכים הרבה לבלגיה וחוזרים משם.
בוא נגיד שזה שווה באמת איזשהו סיפור, על הסיפור הזה, כל המעברים לבלגיה, או מעברים בכלל אחרים גם, איך מאכילים לקרדות את המועדונים, פוגעים איכשהו בשחקנים, כי בוא, אתה יודע, הם קיבלו סתירות השחקנים.
אבל הם חוזרים לפה, הם מעלים את השכר שלהם.
נכון, בדיוק, ואז הפריירים פה בכדורגל הישראלי מגיעים, והם אומרים, או, הוא הגיע מבלגיה, אז בוא, ניתן לו שכר גבוה יותר. אני חושב שזה באמת שווה סיפור, כי המערכות יחסים בין סוכנים לקבוצות, אני לא יודע דווקא על בלגיה בכלל, זה כאילו גורם עוול גם לשחקן עצמו, שהוא לא מתאים, בוא, אושר דוד לא יכול לשחק בליגה הבלגית. ראינו את זה בשנה שעברה.
זה גם היה צורך של הפועל תל אביב להשיג קצת כסף בתקופה ההיא. אבל אני רואה ש...
אבל הפועל תל אביב הרוויחה כסף.
לא השיגו עכשיו, אתה יודע, כאילו בעסקה הזאת.
אני רואה שמהבוקר כבר מדברים שעוד מעט יפורסם סגל הנבחרת ומשום מה זה מתעכב. אתה יכול להגיד לי למה?
כן, כן. אני לא יודע למה, כי אני דיברתי עם אנשים של הנבחרת, גם יוסי בניון, גם אלון חזן, זה אמור להתפרסם אחר הצהריים. מבחינתי לפחות כבר אנחנו הגענו לערב.
כן.
אז יכול להיות שיש...
המשחק אגב בבוקרשטי הוא בשבת הבאה.
כן.
נכון.
אבל בכל מקרה...
חמישי, מתכנסים ביום שני. כן. אגב, הרבה פעמים נבחרת ישראל בכלל פרסמה את הסגל שלה ביום שישי, בטח בגלל שמכבי תל אביב משחקת היום.
כן, כן.
אז אתה יודע, לבדוק מה קורה, מה כל קשה.
בסדר, אבל לא יהיה, אתה יודע, לא יהיה פה שינויים והפתעות.
לא יהיה משהו...
לא יהיה סנסציות.
יוצא דופן. אפילו ההרכב די ברור, זה לא משהו מעניין.
בכל מקרה, הקטע של ערן זהבי חוזר לנבחרת ממה שביררתי, זה מה שנקרא בלתי אפשרי לשנה זו. שנה הבאה.
אתה אומר לשנה זו, אני אומר מעבר לכך, ואני אגיד לך שני דברים. קודם כל, בשום פגישה מקצועית שנערכה בחודשים האחרונים, בין יוסי בניון לאלון חזן, המועמדות של ערן זהבי להחזיר אותו לנבחרת ישראל בכלל לא עלתה. זאת אומרת, זה נחמד לדיונים בתקשורת, ומן הסתם ערן מושך קליק בייט וזמן שידור וכל מה שקשור בכך, אבל, והוא בכושר מצוין, והוא שחקן הכי טוב והכל טוב ויפה, לא מתעסקים ולו בפגישה מקצועית אחת, לא התעסקו בערן זהבי, רק אלא בפתרונות ומביאים וכאלה. זה אחד. ושתיים, אתה יודע, בסופו של דבר, אם ערן זהבי לא יהיה חלק מהמוקדמות ויגיעו ליורו, אני לא רואה סיכוי שיוסי בניון או אלון חזן לא יתנו את הקרדיט לאלה שהעלו אותם ליורו.
מי משחק תשע בשבוע הבא בבוקרשט?
אין דנים.
אני לא מכיר, אני... תראה שון וייסמן, הרי על פניו היו, יש לו שם מועמדים, ארבעה.
וייסמן לא משחק.
לא משחק. טייב אריבו, אני לא יודע אם ראיתם מה עשו לו לפני שבוע, הוא נכנס דקה 92,
וכן, והשופט...
והוא נכנס, לחץ יד למחליף, נכנס והשופט שרק לסיום המשחק. כן. זאת אומרת, זה היה בערך 4 שניות של מגרש, 4 שניות, לא יותר מזה. דור טורג'מן, שגם דיברו עליו וכאלה, הוא גם לא משחק.
אפילו איתמר שבירו לא משחק, ואני קורא שהוא נוסע אולי לאיטליה.
תראה, איתמר שבירו, אני אגיד לך מה, הוא טס מבינים לי לברשיה, אבל... אני לא בטוח שהעסקה הזאת יצא לפועל, ואל תשכחו שגם מחר זה מסתיים מועד העברות. מה שקורה עם...
לא מחר, למה מחר? בארבעה לחודש, לא?
לא, לא, באיטליה.
באירופה, באיטליה, מחר בלילה.
בישראל
זה ה-20, אבל באירופה זה לא בארבעה לחודש?
לא, לא, מה פתאום? תמיד, מאז ומעולם, 31 באוגוסט, בשעה 12 בלילה, שלום על ישראל, זהו, מספיק.
הבנתי.
אז רק לגבי איתמר שבירו, הוא במהלך, בהליך של הוצאת דרכון גרמני, הוא עדיין לא הוציא את זה, אבי נימני נוטס איתו לברשיה, לנסות לשכנע אותה, לקחת אותו כזר, ואז בינואר להפוך לבעצם מישהו מתוך האיחוד האירופי, ולכן זה יכול להכשיל את העסקה.
אבל יש לי שאלה אחרת אליך. מאז טל בנין, שהיה תותח, מי הצליח בכדורגל האיטלקי? יונתן כהן הרג את הקריירה, דור פרץ הוא היום
אחד...
וגם דור פרץ, שאי אפשר להגיד עליו שלא עובד ולא זה, גם אני ראיתי חזר למכבי חיפה פודוגרנו, ואף אחד באיטליה, אף שחקן ישראלי, לא מתאים לכדורגל האיטלקי. מה קופמן, אתה לא מסכים איתי?
אבל הם אוהבים את האוכל. גם אני.
גם אתה. אז תלך לאכול.
אבל כמו שאמרת, אתה יודע מה צביקה? אני אומר לך שהדוגמה הכי בולטת ומובהקת, אז עזוב יונתן כהן לא ברמה של דור פרץ. דור פרץ, כמו שאתה אומר, הוא איש עבודה.
כן.
הוא הגיע לשם אחרי שהוא היה, למרות שמכבי תל אביב לא זכתה באליפות, הוא היה שחקן השנה.
כן.
בכדורגל הישראלי, ואז ראית את הפערים העצומים בין קבוצה שעלתה ליגה, סך הכל. אתה יודע, אני לא מדבר לך על מילאן, אינטר ורומא, ולכן הכדורגלן הישראלי באמת לא מתאים לכדורגל האיטלקי.
אוקיי.
הלוואי ששבירו,
הלוואי ויצליח.
כן.
הלוואי, באמת הלוואי.
טוב, צנצי, תודה.
תודה לכם.
אנחנו עכשיו עם אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן.
ביתר ירושלים מתחילה לקבל צורה, לפחות עם שחקנים חדשים שמשלימים את הפאזל. מיירון ג'ורג' עבר בהצלחה את הבדיקות, מצטרף לאימונים. מה עם סורו? גם הוא, אני שומע, חתם, אמור להצטרף, משהו כזה.
לא, לא, לא חתם עדיין. סורו, כל התנאים שלו עם ביתר מסוכמים. הוא לפני שהוא חותם על גמר חשבון בסלטיק, מנסה להוציא עוד קצת, אבל מבחינת ביתר הוא סגור, מבחינת התנאים, ברגע שהוא חותם על האתרת חוזה בסלטיק, הוא חותם בביתר ירושלים, ומוציאים לו ויזה, והוא מגיע תוך כמה ימים לישראל. אני מניח שבחילת שבוע הבא הוא כבר יהיה בארץ.
כן, מה קורה, איך משתלב דני אוצ'קו, ומי זה ברני קבלה?
קבלה? לא, קבלה, קבלה זה זר שחתם כהשקעה, הוא לא יהיה חלק מסגל ביתר, הוא לא אמור להיות לפחות...
אז איפה הוא נוסע? להפועל רמת גן? לאיפה?
יכול להיות, הוא היה כבר אמור להיות בראשון לציון, ואז ביתר לא היה סגל, אז הוא נשאר עוד שני משחקים, אבל בכל מקרה...
אני לקחתי אותו בלי לראות לאורדונן.
תשמע, אתה יודע...
במצבם של הפועל רמת גן.
חסר לו את הטכניקה, אבל... לליגה הלאומית...
לא, אצלנו ממש יש טכניקה, תשמע, אנחנו טכניים, חבל על הזמן. באים מרפאל ללמוד את הטכניקה.
תשמע, שאתם שמים הרבה כסף, אתם בתחתית, אז אולי עדיף קצת פחות.
אז זהו, עכשיו לא שמנו הרבה, שמנו אבל מספיק, אבל בסדר. תשמע, זה רצון הבעלים, אנחנו רק אוכלים את הלב. תגיד לי... בוא נדבר...
יש איזה משהו כזה בלאומית שתמיד זאתי שמשקיע הכי הרבה ומועמדת ודאית לעלייה, לא עולה.
לא, לא, אנחנו לא מועמדים לעלייה אפילו, אף אחד
לא יסוי. לא, אני אומר, בכל שנה יש את זה.
אנחנו מועמדים לפלייאוף עליון.
צריך לראות.
תגיד לי, מה קורה בהפועל תל אביב? היה להם מסיבת עיתונאים ו... איך קוראים לו? וולקניס אמר שהוא לא מתייחס למערכים, אני מבין אותו, על שהמערך הכי טוב כדורגל הוא 5-5, והגיע הזמן לנסות.
אז בוא נעשה בשפה שלנו, רון. אם הפועל תל אביב תפסיד לנתניה ותראה לו טוב, אני חושב שכבר בפגרת הנבחרות, זה
אני לא חושב, אני לא, אני עכשיו בוא נהיה רגע רציניים, בבלי סטלבט, אתה עד שתראה אותו, עם הסגל המלא שיש לו, שכולם קשירים, אוקיי? וזה אלטמן, וזה אושבולט, וכל הלהקה שהם קנו לו, עד שאנחנו נראה את זה, עד שכך שאין לו 9 עוד, עד שאנחנו נראה את זה, אוקיי? אי אפשר לבוא ולהגיד, כן טוב, לא טוב, כי בסך הכל הוא עושה כאן פאץ', אתה יודע, הוא מעלה הרכב קלעים, כי אין לו אחרים. אין לו אחרים.
אבל אתה אומר מה הגיוני, ומה נכון. עכשיו אני אומר לך, שאני כבר התחלתי לשמוע את הווייבים בהפועל תל אביב אחרי דוחה, אם יהיה משחק, שוב אני אומר, לא רק הפסד, משחק רע של הפועל תל אביב, אתה תראה שהשם שלו עולה על המשרה שלו עולה על הפרק בחלון, אני רואה את זה, כי פתאום מתחילים לפקפק בו, ואני, אלה דברים ששוב, יכולת חלשה נגד נתניה יחד עם הפסד,
תגיד לי, מי בחר אותו למאמן הפועל תל אביב? סול או המונד? מי, מי, מי?
והמון, סול והמון
יחד. מאיפה סול מכיר אותו?
מאיפה סול הכיר אותו?
מאיפה הוא ידע?
הם היו פרקלס.
לא, כשאני בא לבחור... לא, 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 לא. כשאני לא אוהד ולא זה. אני עכשיו המנהל המקצועי של הקבוצה. אני מקבל שם של מאמן, אני הולך לבדוק איך הוא מעביר אימונים, איך הוא מנהל משחק, איך הוא מבחינה טקטית, מה הידע שלו. עכשיו, ברור, מאחר הוא לא היה מאמן ראשי בשום מקום, אז אי אפשר לבדוק איך הוא עמד מול לחצים, איך הוא עמד מול קבוצה. על סמך מה, מי בחר אותו? זה מה שאני שואל.
אז זה מה שאני אומר. קודם כל, הפועל תל אביב החליטו להביא מאמן שעבד הרבה עם צעירים.
הבנתי.
כאילו, הוא נכנס לאיזשהו, לטייפקאסט של המשבצת הזאת, אבל אי אפשר היה לראות אותו, צביקה, גם אם היית מחפש וידאו, של קבוצות שלו, לא היה
איזה שחקן צעיר הוא גידל.
לא, זה מה שאני, לא, אקדמיות ומקומות כאלה, ושוב, היה עוזר מאמן. אין לך משחקים שלו כמאמן ראשי בקנה מידה,
תקשיב, שיכול
לקבל איזושהי,
לקחו מאמן, לקחו מאמן שהסכים לבוא, אתה יודע מה שנקרא, על תנאי לשלושה חודשים. אמנם הוא חתום לעונה, אבל אחרי שלושה חודשים, בפתא שפטרים אותו, זה עוד שלושה חודשים.
אני אגיד לך איפה הבעיה גם, צביקה.
רגע, אתה לא, אז אני רוצה להגיד לך, אבל הביאו, אבל רגע, תקשיב, הביאו מאמן שעוד לא אימן, אקדמיה, באקדמיה אתה מורה.
זה גם מועדון קשה, זה לא מועדון פשוט לאמן את הפועל תל אביב.
עכשיו אני מניח, שהוא היה זול יותר מכל...
מירן בן שמעון.
מירן בן שמעון למשל. אתה מבין, זה לא אומר שרן לא יבוא, ואז אתה יודע...
יצחול שלם.
מה שזול יקר ומה שיקר זול. אבל גם אם רן בן שמעון יבוא, הדרישות המקצועיות תהיינה שונות, הוא מאמן מנוסה, ותיק, הוא לא יאכל את השטויות של כל מיני...
רן מכיר את הכדורגל הישראלי, הוא יודע...
לא, כן, לא, זה לא עניין של ישראלי, הוא יודע איך, איך קבוצה צריכה להיראות, מה התפקידים צריך בה. אז כל הדבר...
אגב, רון, זה העניין שצביקה הרגע אומר, אם אני הייתי מביא מאמן, אבל צביקה, אם היית מביא מאמן, אתה היית שם. חסר, חסרה הדמות המנוסה.
יש.
אגב, אני לא מזלזל בחן סול.
חן סול, הוא אחראי, לא... הוא המנהל המקצועי. אין
לו את הניסיון לבוא, לתת למאמן את הדברים האלה שבאמת, כי הוא גם חסר ניסיון. אתה מסתכל במשבצות האלה של מנהל מקצועי ומאמן, חסר האחד עם הניסיון. לא משנה אם תשים אותו כמנהל מקצועי או כמאמן, בחיבור הזה חסר את הניסיון. ואתה יודע, האנשים האלה שמנצחים את הדברים, שמנצחים בדברים הקטנים. ופה לדעתי זה המינוס הגדול של
הפועל תל אביב לעונה
הזאת.
טוב, אז בסדר. הנה, יש לנו פה עכשיו את סגל הנבחרת.
טוב, יצא.
כן, שלומי שולח לנו, אז בוא באמת נפרסם, זה למשחק עם רומניה ועוד מלי בלרוס בארץ, בכל מקרה שוערים, פרץ, גלאזר וג'רפי, הגנה, מיגל ויטור, רוי רביבו, סתיו למקין, סגיב יחזקאל, אלידסה, שון גולדברג, אופיר דוד זאדה. בקישור, אוסקר גלוך, דור פרץ, מחמוד ג'אבר, דולב חזיזה, נטה לוי, רמזי ספורי, מחמד אבו פני, גדי קינדה. בהתקפה, ליאל אבדה, מנור סולומון, טאי בריבו, שון וייסמן, דין דוד ודור טורג'מן. לצערי, אני לא מוצא פה אחד שעושה 90 דקות במשחק בהתקפה, אבל יש
מאמן. אתה תגיד זה
אבי, הפתעתי
שלא מופיע ברשימה.
כן, הבנתי, בסדר. בסדר, על הכיפק.
טוב.
על הכיפק. אופיר, המון תודה.
תודה.
אורי אוזן, ספורט אחת, היה לנו ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין.
מכבי תל אביב, עם יתרון 4-1, ערב ב-8, ספורט אחת, בסלובניה מול צליה.
סלובניה. אלי. אי בסוף. כן, אמורה לעבור. מכבי תל אביב גם יכולה להיות מדורגת ראשונה בסיום הערב הזה, עם דברים, אתה יודע, אם הכוכבים יסתדרו מבחינתה בהגרלה של הבתים. אני מאוד מקווה שזה גם יקרה. ואז יהיה לנו, אתה יודע, גם אפשרות, זה שנה מאוד חשובה לסיים את העונה הזאת עם עוד נסיגה באירופה, שהיא תהיה בליגת האלופות ונסיגה אוטומטית בליגה האירופית. אני חושב שיש לנו שתי קבוצות מספיק טובות, שהן באמת יכולות לעשות הישגים טובים, ואפילו להמשיך את העונה הזאת... האירופית מעבר לחודש נובמבר.
שמע, זה אופטימיות, זה דבר טוב. אבל יש גם, איך אמר דוביץ' שווייצר, יש גם את המתנגד.
נכון. קודם כל אני ריאלי מכמה סיבות. אחת שבקבי חיפה ליגה האירופית מדורגת גם במקום השלישי, נושר לפלייאוף, פלייאוף עם קבוצה מהקונפרנס ליג, אז יש לה בהיבט הזה סיכוי. מכבי תל אביב, שוב, בגלל ההישגים שלה בשנים האחרונות, מלבד העונה שעברה, הייתה חזרה קבועה בשלבי בתים, וגם עברה להצלבה כמה פעמים, כולי מול פסו של זהבי, אז היא תהיה מדורגת גבוה. נכון, יש מתנגד צליה, קבוצה שמשחקת כדורגל ספרדי, כי המאמן של אלברטו ריירה, אחרי ששחק עם יוסי בניון בליברפול, זה הסגנון שלו, זה הדרך שהוא גדל בה כמאמן כדורגל, כשחקן כדורגל. הם היו טובים דווקא בארץ, בעיקר במחצית הראשונה, שיחקו כדורגל לא רע, וגם אפילו הצליחו להפקיע, אבל אני חושב שמכבי תל אביב תחת רובי קין היא מאוד איכותית, היא מאוד חזקה, וגם אם דור פרץ לא ישחק, יהיה את עידו שחר, יש לה עומק בעמדות האלה, ואני כמעט, אתה יודע, לא, אין 100% בכדורגל, אבל קשה לי להאמין שמשהו ישתבש, ואני די בטוח שמחר אנחנו נשדר את מכבי תל אביב בהגרלה של הבתים בקונפרנס, אני גם מאוד מקווה שזה יהיה בדרג אחד.
מה זאת אומרת דרג אחד? כאילו להיות אחת
מי... היא כרגע בדרג שתיים, בין בדרגים של הקונפרנס, יש ארבע קבוצות, ארבע דרגים, כרגע בדרג שתיים, אם יותחו כמה קבוצות, היום כמובן בניגוד לצ'מפיונס ליג, שזה היה משחקים שנפרסו על יומיים, פה כל המשחקים...
היום, הרבה מאוד משחקים.
בדיוק, אז לפי התוצאות, אנחנו נדע עם מכבי תל אביב, שהיא די קרובה, היא צריכה שלוש קבוצות שמעליה שיותחו, אם באמת זה יקרה, תהיה בדרג אחד, ואז כמובן זה עוזר לה בהגרלה של הבתים, ואנחנו מאוד מקווים שיהיה לנו קבוצות ישראליות, שישחקו גם בפברואר במסגרת אירופית. כמו שאמרתי, זה מאוד חשוב לדירוג העתידי, ויש לנו קבוצות טובות בארץ. אני מאוד מקווה שזה יקרה.
בואו נשמע אותך, את דעתך, על הסגל, עם התקפה של רוב השחקנים, מה זה רוב? כל השחקנים עוד לא השלימו שם 90 דקות למשחק כיחיד.
בעונה הזאת.
בעונה הזאת. יש כאלה שלא שיחקו בכלל, לא שיחקו ממש שניות בודדות, אנחנו די בצרות בתחום הזה.
אני מסכים איתך, תראה, אני מאוד אוהב את דור תורג'מן, אני גם מעריך את גדי קינדה, יש לנו את אוסקר ובריבו, וסתיו למקין שעכשיו רק חוזר לכושר, אבל כן, אני חושב ש... אתה יודע, קצת קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שיוסי בניון קצת... אני חושב שמו קצת האישי לפני הטובת הנבחרת. אני מאוד מצייר אותי שרן זהבי לא בנבחרת. אני חושב שהוא היה צריך להיות גם בפורמט כזה או אחר.
אתה יודע שבאחת הפגישות... בוא אני רוצה להגיד לך משהו, אולי אתה לא יודע. באחת הפגישות שהיו בין יוסי לבין רן זהבי, הוא אמר לו, עזוב הכל, אוקיי? תן לי 6-8 שבועות. שאתה עם אוסקר גלוך, מלמד אותו כל מה שצריך, זה מלמד אותו כל מה שצריך, ואז תשע מצידי בתירה.
תראה, אני אגיד לך משהו, בסוף יש אנשים שמסבירים ויש אנשים שעושים, השאלות במסיבות עיתונאים, אנחנו נקבל, התשובות שנקבל במסיבות עיתונאים יהיו הסברים. איראן זהבי מבחינת יכולות היה צריך להיות בנבחרת. כרגע החלוצים של הנבחרת...
זה שהוא היה צריך להיות ברור, אבל אתה לא יכול לבוא
לדרישות.
אורי, אתה יודע למה אני לא מתערב בשיחה?
כן.
כי אני החלטתי מכל הזה... חבל לדבר על זה, היום עשה מישהו חשבון שזה בדיוק שנה. שנה מתעסקים בפאקינג חדר.
אבל אני אגיד לך מה
הבעיה. זה עבוד, זה עבוד, זה עבוד.
עבוד, נכון, אני גם לא ציפיתי, הייתי מאוד מופתע אם היה לנו משהו אחר. אבל אתה יודע, באמת אנחנו... אתה יודע, אנחנו לא נקבל לי ככל כך אחד שרוצה שהכדורגל יצליח, ובאמת אוהב את הכדורגל שלנו, בכל הלב, יותר מכל דבר אחר. אתה יודע, זה ממש כואב לי, שנכנסים פה למקומות שלא היינו צריכים להיכנס אליהם. אתם מכירים את ההבדל בין פיקח לחכם. חכם לא נכנס לצרות שפיקח יוצא מהם. אז במקרה הזה לא היינו חכמים, כי נכנסנו לצרות, ולא היינו פיקחים, כי גם לא ידענו לצאת מהם. אז חבל, אתה יודע, סביקה, אנחנו לא נקבל הגרלה כזאת. זה לא משנה איזה דרג נהיה, זה קיבלת פה משהו שבאמת חלומי. אתה מתמודד עם רומניה על כרטיס ישיר לעלייה. אז זו שנייה את ליגת האומות, שאנחנו נהיה שם מדורגים, זה עדיין, זה לא משנה. זה באמת הזדמנות, אני לא יודע איך להשוות את זה לענפי ספורט אחרים, מעולם לא היינו ביורו, יש לנו פה הזדמנות חד פעמית אולי, יש לנו דור של שחקנים נהדר, ראינו את זה בנבחרות הצעירות, ובסוף, אתה יודע, בעמדה הזאת, שהיא כרגע עמדה חסרה, מה לעשות? כרגע בעמדת החלוץ, שון בייסמן לא בקשר, וטי בריבו עבר ובקושי משחק. אתה יודע, כולם יודעים כמה אני אוהב את טי, והוא בשבילי כמו בן שלי, אבל...
אבל הם לא משחקים.
הם לא משחקים, בדיוק, סביקה, הם לא משחקים. מה לעשות? גם אם יהיה לנו משחקן ב-NBA, והוא לא ישחק דקה כל השנה, הוא יהיה בקושי פחות, הוא משחקן שישחק באופן קבוע.
אתה יודע, עד לפני חצי שנה, שון וייסמן שיחק, אמנם בליגה השנייה, אבל שיחק, הוא גם לא משחק עכשיו.
הוא לא משחק, נכון, הוא לא בתוכניות של
הקבוצה. אני לא יודע מה, כן, הם רוצים להעביר אותו.
טייב ריבו, עד כמה שקראתי, הגיע פשוט בשלבים של, בשלבי ההכרעה של העונה.
נכון, בשלבים...
ולפעמים התזמון הוא לא הכי טוב.
נכון, אבל זה המצב נוכחי. אתה היתרון שלך בנבחרת, שאתה יכול להזמין את השחקנים הכי טובים, שנמצאים בכושר הכי טוב הנוכחי. אבל אני שוב אומר, גם אפילו, אני אלך שוב לעולם הכדורסל, שצביקה מכיר אותו מצוין, אתה בסוף רוצה בנבחרת, ויש לך פריבילגיה, להשתמש בשחקנים שמצאים בכושר הכי טוב, כושר המשחק הכי טוב. ומה לעשות, אימונים עם כל הכבוד?
כי זה המצב בחלונות, כשאתה בחלונות, אין לך השפעה על הכושר של השחקן. כאשר יש לך הכנה, כאשר יש לך הכנה של 45 יום למשחקים בקיץ, אז אני יכול לקחת שחקן שאני חושב שהוא טוב, הוא לא קיבל דקות כמו שצריך, ולהכניס אותו לכושר. זה הבדל גדול מאוד.
ואני אגיד לך גם עוד משהו, אתה הכוכב הכי גדול של הנבחרת, מנור סולומון, לצערנו לא משחק מספיק, שחק בגביע הליגה, והליגה כרגע, הוא יורד גם בירידה ברוטציה. אתה בעצם מוריד משמעותית את הסיכויים. שוב, זו הזדמנות אדירה, רומניה, היא עד עכשיו עושה דברים יפים מאוד, אבל היא לא נבחרת יותר טובה ממך בחומר השחקנים. והיא עמדה לפניך, ושוב, זה משחק חוץ, אנחנו צריכים גם דקו, ולהאמין את ההכרעה לארץ. יצאנו כבר נקודות מול בוסניה, מול תמיכה, מול
קודם כל, אנחנו לא יודעים מה יקרה שם, מה יקרה בגומלין פה. אנחנו צריכים עוד לנסוע לקוסובו, זה לא קל. אני לא יודע איך אנחנו יכולים לנצח.
אם אתה לוקח מרומניה 4 נקודות בשני המשחקים, אתה ביתרון מאוד מאוד משמעותי על הרומנים.
זה מה שהם אומרים עלינו דרך אגב.
לא, בוודאי, גם להם זה הגרלה חלומית. הם גם צופטים את עצמם, אנחנו והם צופטים את עצמנו כל רגע, קיבלנו בית כזה. קוסובו איבדה נקודות גם מול בלרוס. אתה באמת פה באיזושהי סיטואציה, שלא יכלת לדמיין סיטואציה יותר טובה. אני באמת מקווה שאתבדה, אנחנו ננצח.
אנחנו גם ניצחנו את בלרוס בשניות הסיום, בוא, אתה יודע.
ניצחנו, זה ההבדל, וגם את
הדור הפעה. אבל חכה, אבל חכה קצת.
אני עוד פעם אומר, בסוף, אלון חזן פה מקבל כלים פחות טובים ממה שהוא יכל לקבל במצב אידיאלי. אני מאוד מקווה שהוא יעשה עם הכלים האלה את הדברים הנכונים, אני מאוד אוהב את אלון, הוא מעמד מצוין.
תן לי להשתמש בך לעשות כסף.
יאללה, בוא ניתן
בראש. מני, 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 מני.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, נתחיל בווינר עם מכבי תל אביב שמשחקת היום בצליה בשעה 9, ספורט 1, מתחיל המשחק, השידור מתחיל 10 דקות קודם, ב-10 ל-9. נותן הווינר כך לצליה 3.20, תיקו 3.45, ניצחון של מכבי תל אביב 1.75. מכבי תל אביב ביתרון של 4-1 מהמשחק הראשון, אבל אין היום שערי חוץ יותר באירופה עם כל הזה. זה המצב.
כן, עדיין, אתה לא רואה את מכבי תל אביב בו 3-0, אפילו לא להערכה, אני לא רואה את זה קורה, ראיתי את ההבדלי רמות שבוע כזה, אבל אני חושב שמכבי תל אביב גם תנצח את המשחק הזה.
אוקיי, אז אתה הולך על מכבי תל אביב 1.75, ואתה מר קופמן?
אותו כנל.
אז גם אני הרי לא הולך נגד מכבי תל אביב בטח, אז אני הולך על אותו כנל. פה אנחנו, יש לנו דעה אחידה ללא בעיות. הלאה, ממשיכים. פלייאוף הקונפרנס ליג, משחק בשיקטש נגד דינמו קייב. בשיקטש ניצחה במשחק הראשון בחוץ. לא יודע בכלל איפה שיחקו, אם שיחקו בקייב, אני לא זוכר.
לא,
הייתי שבקייב מפציצים כל לילה.
לא, אני לא משיחקו בקייב.
בשיקטש, הווינר נותן לה ניצחון ביתי 1.45, תיקו 3.85, ניצחון של דינמו קייב 4.70. כן, אורי?
אני אלך על בשיקטש. כדורגל הטורקי השנה השקיעו המון כספים, נכון, בשיקטש היא השלישית, ועדיין
בשיקטש.
בשיקטש. אני הולך על תיקו. אני הולך על תיקו 3.85. אתם בשיקטש 1.45. הלאה, המשחק הבא, פלייאוף הליגה האירופאית, משחק גומלין, אייאקס נגד לודוגורץ. אייאקס ניצחה במשחק הראשון בצורה מוחצת 4-1. בליגה אייאקס עם ניצחון ותיקו. לודוגורץ גם טעונה לא מתחילה טוב בליגה, במקום השישי עם 12 נקודות. במשחק האחרון שלה בליגה ניצחה 5-0, אייאקס סיימה את המשחק האחרון שלה בליגה בתיקו 2-2. הווינר נותן על אייאקס מעט כסף 1.15, תיקו 5.30, לודו גורץ, 8.50, כבר הרבה זמן לא ראיתי את זה.
זה לא בדיוק כוחות.
כן.
אני חושב שהאקס מנצחים
בקרוב. האמת היא שלא דוגורת שעד לפני שנתיים, שלוש, הייתה קבוצה יותר טובה, משהו, לא יודע מה, הורידו שם את הכספים.
כן, אתה יודע, הם הרבה תלויים בזרים שמביאים, ואם הם נופלים זה בעיה. דרך אגב, קיבלנו מהם שחקן שוב, בוא נראה איך הוא היה של שחקן רוטציה, לא בדיוק שחקן הרכב.
כן.
עוד
לא ראינו אותו. עוד לא ראינו אותו.
כן, כן, עוד ראינו אותו בקטנה בגביע הטוטו. אני מאמין שנראה אותו כבר ביום ראשון.
אייקס. אגב, קייב עירך ברומניה.
ברומניה, נכון.
אייקס, אתה על מה הולך? אורי?
אייקס.
גם אני הולך על אייקס.
ביותר מגול גם אם מישהו רוצה
עזרה. אוקיי. ועוד משחק בליגה האירופאית, משחק רביעי, פלייאוף הליגה האירופאית, דינמו זגרב, ספרטה פראג מארחת את דינמו זגרב. דינמו זגרב ניצחה במשחק הראשון בבית 3-1. אנחנו מכירים את ספרטה פראג, היא דווקא בליגה במקום הראשון, אבל הווינר נותן ככה, הניצחון של ספרטה פראג 1.85, טקו 3.15, וניצחון של דינמו זגרב 3.15. לא יודע, לפי הזה כאן כאילו ספרטה פראג הולכים, הולכים להשוות.
אני לא יודע אם הם יעשו את הפער שהם צריכים, שלושה שערים, אבל הנה צריכים. כן.
תשמע, דינה מוזגר גם לא פתחה את העונה טוב בליגה, הם 7-12, הם מאוד תלויים, כי הרבה מאוד, בשחקנים שמביאים הם מאוד תלויים, הם הרבה מאוד שחקנים כל מה נוזבים אותם.
כן, מוכרים.
ליבקוביץ' עזב עכשיו לפנר, בגלל זה אני חושב, לא לבחרת קרואטיה כמובן.
על הכיפק.
יחידו.
אז אתה הולך על ספרטה.
ספרטה, כן.
לקוף.
אמרתי ספרטה.
גם אני הולך על ספרטה.
אורי, המון תודה.
תודה, חברים.
לא תשלח.
איך תיקח?
עכשיו אנחנו עם אלי סניור, ראש דסק הפלילים בחדשות רשת 13. אהלן סניור.
אהלן.
אתה מפרסם אתמול מה קרה בחקירה של הצעירים שניסו לסחוט את עמוס לוזון על הפצת סרטון אינטימי. ומה ששמעתי וראיתי בדיווח שלך, וקצת גם ביררתי, היו שם, איך נקרא לזה, בוא נאמר, קצת אי-סדרים. אתה תיארת את זה יותר טוב.
כן, כן, כמו שאתה אומר, זה נשמע הזוי וזה נראה הזוי עוד יותר. במסגרת הפחיתה של עמוס לוזון, רק נזכיר שנעצרו שלושה חשודים, שניים בגירים שהם בניים של אנשי עסקים, וקטין. בן 17 וקצת, שהוא בנו של שופט. במהלך החקירה הרגישו חוקרי היחידה המרכזית של מחוז מרכז שיודעים להתמודד עם לחצים מעבריינים ומהכל, שמפעילים עליהם לחצים לא מעטים בחקירה הזאת, חקירה רגישה, אם בעצם הוצאה צו המעצר, אם המעצר בעצם של הקטין שבוצע רק יום לאחר המעצר של השניים האחרים, אם על זה שהם לא יוכלו לעצור אותו, אמרו לאמא שלו תביא אותו לחקירה, אבל אז הגיע הדבר הקשה מבחינתם יותר מכל. עזוב שלקטין זה בחוק, באמת יש תזכות שהורה יהיה בחקירה שלו. זה בסדר. רוב הפעמים זה לא קורה, כי תמיד הקצין אחראי יודע לומר למה ההורה לא יכול להיות בחקירה, יכול ללוות אותו, אבל לא להיות. כל שכן כמובן שיש מעורבים נוספים בתיק. עכשיו, במקרה הזה לא רק שההורים היו, אלא אחת החקירות, אפילו השופט בעצמו, שופט בית משפט מחוזי, נכח בחקירה, שזה בלשון המתה.
גם האמא שהיא עורכת דין נכחה.
האמא היה נכחה בשלוש חקירות, אבא נכח. עכשיו מדובר בשופט שבגלל היותו באותו מחוז של היחידה החוקרת, העבירו את הדיון בערכות המעצר מבית משפט השלום בראשון לתל אביב, כי אמרו שלא יהיה לזות שפתיים מה השופטים מאותו מחוז, אם יעירו. עכשיו זאת יחידה שמוציאה את צווי האזנות הסתר, ואת הצווים הרגישים בבית המשפט המחוזי, שבו הוא בעצם מכהן. עכשיו, אותם חוקרים מכירים את השופט, מבינים את הרגישות. איך אמר לי מישהו? תשמע, כשאתה יושבת לך, כשאני הייתי הולך להוציא צו, ובעצם שופט בית משפט, אני הייתי רואה, דחיל ברעדה, בכל מקום, אתה יודע, שופט בית משפט מחוזי. כשהוא יושב בחדר חקירות, אני באמת יכול להיות רובוט, אני יכול לא להרגיש מי יושב לי בחדר, לא אגיד לך, אתה יודע, זה או לא, או בגלל זה או לא בגלל זה, אבל בסופו של דבר, התיק הזה העבירו חוקרי אמר מרכז לפרקליטות, והחליטה להגיש כתב אישום רק נגד שני החשודים. זה שצילם וזה שהעביר את הסרטון.
מה אומרים על זה, מה אומרים על זה באמת בדרגים הגבוהים במשטרה?
שהחליטו
בשבילם.
אז זהו. מאוד מאוד לא נוח להם, אבל מאוד מאוד סמכו גם על הדברים שיצאו החוצה. הם לא יצאו נגד גורמים משפטיים, אתה יודע. יכול להגיד לך שאלף ארוחות בימר מרכז, אתה יודע, החוקרים היו שם, אפשר לומר, עם הפרצוף למטה. אבל מה שיותר מדהים, שכולם, אתה יודע, מדברים איתך, אומרים לך, וואו, זה לא בסדר, לא כלום. אבל, אתה יודע, מפחדים, גם עורכי דין, וגם אחרים להיות און קאמרה, כמו שאומרים, ולומר את זה. כי הם מבינים שמחר הם צריכים לפגוש את המערכת הזאת. וזה העצוב, כמו שאמר לי גורם בכיר, החוקרים הבינו, בסופו של דבר זה חשוב איפה אתה נולד, ולמי אתה נולד. והחקירה הזאת, מבחינתם, זה חקירה הזויה הייתה, וטוב מאוד מבחינתם שהסתיימה מהר והם היו צריכים להעביר את התיק. הם ידעו מראש מה
הפגיעה. הילדים האחרים, השניים, עצורים או שהם בבית?
לא, לא עצורים, אבל הם לפני כתב אישום. לפני כתב אישום.
בחפוף לשימוע כמובן, אבל...
כן, אבל תודה שפשוט זה עכשיו. איך אמר אחד החוקרים? אפשר היה להגיד שזה מעשה קונדס ולפתור את כולם מהאירוע הזה, אבל אפשר באמת לא לנהל חקירה רצינית, ומה שהיה לנו פה עם כל הדברים וכל ה... איך הוא אמר? שהלכנו, היינו צריכים ללכת על ביצים, זה לא משהו שהם רגילים, זה אפילו משהו, אתה יודע, שהם די התביישו בו.
כן, בוא נאמר, מעשה קונדס זה לא היה. למרות שניסו לשוות לזה, אתה יודע, נופך של...
חד משמעית. קונדס זה לא היה. בוא נזכיר גם שלוזון פה היה קורבן, בסופו של דבר, הוא בא בחורה, אותו סרטון, הסרטון הזה הופעת, בקרב מאות אלפי אנשים בישראל, אז
בהחלט קונטס זה לא היה. סניור, המון תודה.
תודה לכם.
ביי.
כן, ככה זה... מי איתי? עכשיו אנחנו עם אסף כהן, ספורט אחת, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
אסף כהן הגדול.
כן, אז עכשיו...
יש אסף כהן הקטן ויש אסף כהן הגדול.
אתמול הסתיים פלייאוף ליגת האלופות, PSV. פירקה את רנג'רס 5-1, 7-3 בסיכום שני המשחקים, היא בשלב הבתים, אנטוורפן 2-1 על אייק אתונה, 3-1 בסיכום שני המשחקים, גם היא שם. קופנהגן.
נכנסנו אותם אתמול, את אייק אתונה.
לא, אבל...
לא, הם לא היו טובים. אגב, איינדהובן שיחקו אתמול כדורגל מדהים, 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 שוטף, חבל על הזמן, כמו אייקס בימים הגדולים.
אתה יודע, כי המאמן זה פטר בוס,
כן, אני יודע.
הכדורגל הזה, זה, הם גם עשו רכש מאוד מאוד מעניין, הם באמת עשו...
וגם אנטוורפן שיחקה טוב באתונה, שיחקה, מה שאני...
זה סיפור יפה, אנטוורפן זה ענק רדום כזה, שמ-57 לא היה, אז היה יודע גביע אירופה לאלופות, הם היו הרבה שנים גם בליגה השנייה, חזרו לפני שנתיים, ובעצם חזרו עם איזה מיליארדר מקומי, איש עסקים מקומי שקנה את הקבוצה, שם שם המון כסף, הביא את אוברמרס מנהל מקצועי, את ון בומל מאמן, והם מילאו את הקבוצה בכל מיני הולנדים, וגם כמה
שחקנים אחרים. זה, איך העיד הלך שם, מהבורסה באנטוורפן, בורסת העלמים?
בטח, בטח.
איך הם לא קנו את זה, אלוהים אדירים?
היית בנטפליקס, יש עכשיו איזו סדרה טובה.
הם קונים מה שאפשר להרוויח, מכדורגל אי אפשר להרוויח.
לא, אבל אתה יודע, ככה הם היו עושים כדורגל לא בשבת, לא משחקים בשבת, זה אפשרי בבלגיה. אפשרי בבלגיה. מה אתה עושה לי? לא, אפשרי.
בישראל זה לא אפשרי, אבל בבלגיה זה אפשרי.
בלגיה זה דת אחרת. אתה יודע, אבל...
זה סיפור יפה, יש שם...
ראיתי איזה סדרה, אגב, ראיתי איזה סדרה...
עם היהלומים עכשיו.
עם היהלומים, כן.
מה שבלגיה זה קוף, זה שהפולנים לא עלו.
מי?
ידעתי
שהם לא עלו. תמיד זה עם טיפש, נו, מה לעשות? טיפש. אבל כן, לא עלו.
אני לא יודע מה הקבוצה הזאת היא, הפולנית הזאת היא לא מהגדולות שם, אני לא יודע איך היא הגיעה לאליפות רכה, זה לא מהקבוצות הגדולות.
גם קופנהגן לא הדהימה, בוא נאמר.
נכון, לא, אבל הפולנים זה ממש אליפות היסטורית, זה קבוצה כזאת שלא נאבקת אף פעם, זה ממש אליפות היסטורית, הגיעו עד לכאן, בסוף קופנהגן זה כן...
אתה יכול להגיד לי בעיר הזאת, ברקוב או ביישוב הזה, אני לא יודע אפילו איפה זה, כמה ממה שנקרא מהאבות המייסדים של העיר במאה השנה האחרונות עבדו במחנות ההשמדה? או לפחות,
אני לא יודע להגיד על המקום הזה, אבל אפשר להגיד
על האזור, אתה יכול להגיד על האזור?
לא, אבל אסף כהן, עד כמה שאני יודע, הוא לא חוקר של
ההתנהלות
הפולנית
בימי הנאצים. מספיק שהוא הולנדי, הלו, אני גם את אנה פרנק זוכר, גם היא הסגיר אותה ועוד כמה יהודים, אתה מבין? אבל לא משנה, זה לא הזמן עכשיו. בוא נדבר על ההגרלות מחר, אסף. יש לנו שתי קבוצות, אחת צריכה להשלים הערב, אבל חיפה כבר שם. בליגה האירופית, אגב, אנשים מזלזלים בליגה האירופית, ואומרים לי, מה, מי, מו? יש שם מועדוני פאר.
וואי, יש שם ליגה טובה.
מה קרה לך, רומא? רומא זה...
מוריניו.
מוריניו, שהוא כבר הצגה בפני עצמו. אוקיי, ליברפול ואייקס ועוד מועדונים מדהימים. כן, וויסט האם,
ויה ריאל, לברקוזן שזה עם צ'אבי אלונסו, שחקים כדורגל נהדר. יש פה קבוצות אדירות. מכבי חיפה תהיה בדרג השלישי, כלומר, אנחנו מכירים את ההגרלות האלה, זה לא אומר שאתה בהכרח תקבל בדרג הרביעי קבוצה פחות טובה, אבל זה כן נותן לך איזושהי קפיצה. זה גם מונע מפגש עם קבוצות כמו אייק אתונה עם מכבי חיפה כנראה בדרג וטולוז, זאת אומרת תלויות בקבוצות שיעפילו היום, אז זה לא דברים שהם סגורים לגמרי, אבל מה שכן, מכבי חיפה בדרג השלישי, אין מספיק קבוצות שיעברו אותה או שיורידו אותה דרג, וגם נזכור שמקום שלישי בליגה האירופית, זה אומר שהעונה שלך עוד לא נגמרה באירופה, אתה הולך לצחק בפלייאוף נגד מקום שני בבית, בקונפרנס, אז אתה יכול עוד להמשיך, שעוד איזה רשת ככה ביטחון בקונפרנס ליג, אז מקום שלישי גם הוא שווה משהו, אבל עם ציפייה, אתה יודע, אולי אפילו למקום שני, אוקיי, דרג ראשון, כמו שאמרנו, זה ליברפול, וסטהאם, קבוצות כאלה, שהן כנראה באמת רמה מעל, אבל בדרג השני יש יכולות להיות קבוצות כמו ריינג'ר ומולדה הנורווגית, לא שאין לו טובות, אבל אתה יודע, אוקיי,
מכבי חיפה
ראינו אותה כבר מתמודדת עם קבוצות דומות.
אני רוצה להגיד לך שחוץ מיאנג בויז, אתה יודע, כל הקבוצות האלה שאני רואה בדרגים, יותר טובות ממה שמכבי חיפה פגשה בשלושת הסיבובים הראשונים.
כן, אבל הקבוצות שפה בליגה האירופית, הקבוצות שכבר הפילו, זה קבוצות שהולכות אוטומטית, אתה יודע, הקבוצות שסימון, נגיד,
ליברפול, מקום חמישי באנגליה. בסדר, אני אומר כן, אבל אני אומר, היריבות, אני לא מסתכל איך הם הגיעו.
נכון.
אני מדבר על מה שיש לך בהגרלה.
לא, זה מה שיפה בליגה האירופית, עצם זה שפתחו גם את הקונפרנס ליג, זה היה בעצם גם קצת לשדרג את הליגה האירופית, שבליגה האירופית זה המון קבוצות מהמדינות הכדורגל הגדולות, ואז הקונפרנס ליג נשאר ככה למדינות, למדינות אמצע, המדינות הקטנות יותר, לשלוח גם הן נציגות לאירופה, ואם אתה משחק בליגה האירופית, זה לא רע בכלל, אנחנו נקבל פה, מכבי חיפה תקבל פה בחודשים הקרובים כמה יריבות שאתה מכבי חיפה בדרך כלל ממלאים את האצטדיון, אבל פה באמת יהיה מאבק על כרטיסים, בוא נגיד ככה.
כן. מבחינת הקונפרנס, שוב, בוא נחכה אולי עד שמכבי תל אביב תבטיח הערב את עלייתה לשלב הבתים, אגב המשחקים יצאו לדרך ב-21 בספטמבר והסתיימו ב-14 בדצמבר שלב הבתים. אתה יודע, פתאום יום חמישי הפך להיות היום הבינלאומי הכי גדול שלנו. אתה יודע, שני משחקים בשידורי ספורט אחת של הליגות האירופית וקונפרנס, ויש לנו גם יורוליג, אז
נכון,
זה הפך להיות...
גם אתה יודע, בגלל החיבור הזה בין האירופה ליג לקונפרנס ליג, אז מחר מגרילים קודם את הליגה האירופית. מכבי חיפה תוגרל, היא תוגרל לאחד הבתים, זה הגרלה פתוחה, אבל אז לפי הבית שהיא תדורג או תוגרל אליו, מכבי תל אביב תוגרל בהכרח לבתים ההפוכים, ההופכיים בקונפרנס, כדי שבכל מקרה לא יהיו משחקים באותה שעה. כלומר, אחת הקבוצות תשחק ב-8, ואחת הקבוצות ב-10. אף פעם לא יהיה לך את שתי ישראליות ב-8, נגיד. אז אתה יודע שביום חמישי בערב יש לך תמיד ערב של שתי ישראליות לשבת לצפות בהן.
יפה. תגיד, אתה שומע משהו מכיוון מינכן? כי אני רואה פתאום, כבר אמרו לי שהוא משחק נגד...
מי אמר?
בורוסיה מינ... מה קרה? אני קורא הכל, מה לעשות?
כן, גם אני קראתי וצחקתי.
אבל אמרו לי שבאמת דניאל פרץ פותח נגד מינצ'ה גלדבך, ועכשיו אני קורא שבכלל אולרייך מתורגל באימון הטקטי למשחק הזה. נזכיר רק שביירן לא מסתדרת עם בורוסיה כל כך טוב בשנים האחרונות.
נכון, אז כן. בשנות ה-70 זה היה כמובן היריבות הכי גדולה, אז עם קינטר נצר וכן הלאה. בשנים האחרונות גלדבך עושה תוצאות יפות מול ביירן, אני מסכים איתך, גם אני שמעתי בהתחלה דיווחים כאלה בימים הראשונים, שבכלל מביאים את פרץ כזה מיד לעלות בהרכב, קצת ציננו את הידיעות האלה. אני מניח שבמשחק הראשון הוא עוד לא אמור לעלות בהרכב, אבל הלוואי ונופתע, מה, איזה כיף זה יהיה אם זה יקרה.
כן, אכן כיף. אסף כהן, המון תודה.
תודה חברים, סוף שבוע נעים, ביי ביי.
לכולנו. עכשיו אנחנו עם הרלה וייסברג, אהלן, מוואלה, אהלן ערב טוב.
אהלן חברים, ערב
אהלן.
טוב.
אהלן.
נו טוב, מה קורה בכדורסל שלנו? ב-14 בספטמבר מתחילים עם גביע ווינר. כבר יש את המשחקים, אני פשוט לא עקבתי אחרי האירוע.
כן, כן, אנחנו ככה מתחילים להרגיש את הכדורסל הישראלי חוזר.
כן.
וכן, יש לו נטייה כזאת. לחזור אתמול הפועל ירושלים פתחה את משחקי ההכנה שלה עם ניצחון.
אגב, אני חייב להגיד לך, אתה יודע, זה ככה נכנס לנו פתאום, יש מונדו בסקט, כולנו צופים בזה, אבל כל הכבוד לירושלים שפתחה מוקדם את ההכנות. אתה יודע, אנחנו בסוף אוגוסט, אני לא רואה קבוצות אחרות שיוצאות לטורנירים וכאלה.
ג'יקיץ' לקח אותה לבלגרד למחנה אימון ארוך ושיחקה מול רדניצ'קי, שזה לא בדיוק פרטיזן או הכוכב האדום, צריך להגיד את זה, וירושלים
זה לא משנה, מספיק שהוא עושה שם שני אימונים ביום וסוגר אותם בחוץ.
זה ליגה שנייה.
צריך, מה זה משנה, נגיד מה אתה עושה, אתה קודם מתחיל לעבוד. אתה יודע, אנחנו ב...
אני בעד, אתה יודע שאני בעד. לא, יש פה, לדעתי, יש חוקים, לא חוקים.
נכון,
אתה צריך בין 40 ל-45 יום של הכנה לעונה. יש בעיה עם שחקנים שמשחקים בנבחרות, זה אגב, לכל אירופה...
אוניברסלי.
לכל אירופה יש עכשיו כאלה שמשחקים באליפות העולם, יש כאלה ששיחקו עד לפני, עד לפני כמה ימים בקדם אולימפי, בקדם אולימפי, או שקוראים לזה, אבל צריך 45 יום, ואתה צריך בין 6 ל-8 משחקי אימון לפני פתיחת העונה.
אתה לא זוכר שמכבי היו נוסעים ב-90s
לבורמיו,
באיטליה? ככה בכלל הכרנו את המקום הזה.
כן.
אני הבאתי את זה. אחד המקומות המוכרים באיטליה, אף אחד לא היה בו.
כן, תבין.
אני דאגתי שיהיו בו הרבה.
אתה יודע, בונה, פעם היינו
הרבה באיטליה. זה המקום שקבוצות מכל אירופה היו מתחילים ועושים את מחנות האימונים שלהם. הטורקיות, האיטלקיות, הסרביות, הרוסיות, כולם היו עושים שם את המחנה האימונים.
כן, זה היה וגאס לעניים.
כן.
אז כמו שאמרת, גביע ווינר יפתח ב-14 בספטמבר, עוד שבועיים. הפועל חיפה תשחק מול קריית אתא, בני הרצליה מול מכבי רמת גן, ויהיו עוד שני משחקים כמה ימים אחר כך. אתם יודעים, תמיד יש את הוויכוח הזה, האם גביע ווינר הוא טורניר רשמי או טורניר הכנה? בעיניי לחלוטין טורניר הכנה, בטח בשלב
הזה. ברור שהוא טורניר הכנה, אני לא רואה בו, אתה יודע,
תואר מפתיע. לא, כי אלה, מי שזוכים אומרים שזה תואר.
לא, אז אני אומר עוד פעם, אבל תשמע, זה טורניר הכנה.
אבל רבותיי היקרים, אתם צודקים ולא צודקים, מפני שמי שמפסיד אומר זה הכנה, ומי שזוכה אומר שהוא הצליח.
אני לא בליגה הזו.
In call Europe,
גיא פניני הציע תזה הפוכה, הוא אמר, כשאתה במכבי, אם אתה זוכה זה טורניר הכנה, אם אתה מפסיד פתאום, זה הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, אז כבר
אני ראיתי היום שהייתה הגרלה ביוון על הטורניר הזה, כבר על חצי הגמר, על הסופר קאפ, וזה עושים את זה ברודוס, כדי שזה לא יהיה בזה, ולא, ויפגשו הפנטינאיקוס אולימפיאקוס רק בגמר. יש כבר הגרלה בספרד.
פעם הם היו עושים את הגביע לפני הפתיחה.
אז היום זה השתנה קצת. יש בספרד כבר הגרלה של הסופר קאפ הזה, וברצלונה וריאל מדריד נפגשים בחצי הגמר. ב-16 לספטמבר, ויש גם באיטליה, זה כבר לא כל כך טורניר, זה גם הכנה, אבל גם רוצים לקחת את התואר.
כן,
בכל המקומות, וביוון. מה, אתה יודע מה יקרה עם פנאתינייקוס שינצחו את אולימפיאקוס במשחק הזה?
אני אשמח לגלות.
אתה תשמח לגלות, אני אגלה לך.
כן, לא, ברגע שזה מוגדר סופר קאפ, אז תמיד מתייחסים לזה בצורה יותר רצינית. פה עדיין לא קראו לזה ככה, כי יש גביע ווינר ויש גביע המדינה ווינר. אותו, בסופו דבר, אותו ספונסר.
כן, זה ענף בלי ספונסר.
בדיוק.
לא, ברצינות, נו. אין, אפילו לכדוריד יש בנק יב.
וואלה, הנה, יפה. אני למדתי משהו חדש.
אין, הכדורסל לא מסוגל גי ספונסרים. ככה זה נראה. טוב, הרלה, מה אני אגיד לך?
אוטלו הנטר, ביאל פרישה מכדורסל.
כן, שוחחנו רק אתמול, עשינו לו כבוד.
כן, מגיע לו. למרות שהוא קצת פורש מוקדם מדי לטעמי, הפך לקלעי שלשות מדופלם בשנתיים
האחרונות. אבל בשנתיים האחרונות, כבר יותר נכון, הוא כבר היה לו הרבה פציעות, הוא כבר לא שוחח את עצמו לרגליים.
כן, בעצם העובדה שהוא הצליח לשחק בביירן, ולא מעט, והיה מישהו במכבי בזמנו אמר לי בגדר נס, כל פעם שהוא עולה למגרש אני נדהם, אז כן, משך את הקריירה יפה עד הסוף, הצליח להמציא את עצמו מחדש.
תשמע, הוא בן כמה עכשיו? 33?
לא, יותר. יותר לדעתי.
לדעתי יותר לכיוון ה-36.
36? כן. דבר איתי עוד 20 שנה שהוא יוצא לקום בבוקר. אתה מבין כמה עזרה, כמה הידראוליקה הוא יצטרך. מה שהוא עשה לגוף שלו. מאחל לו שלא, אבל אתה יודע, זה מה יש.
37
כן, כן.
הלוואי על כולם.
הלוואי. ארלה, תודה.
תודה חברים, שבת שלום.
הדיווחים בחסות רק בבנק לאומי יש סיירת מנכ״ל הזמינה בעבורכם בוואטסאפ במספר 050. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
כן, נפתח עכשיו המחזור השני בליגה הלאומית בכדורסל. תכף ניתן לכם את המשחקים, בטח יפלו כבר שערים שם בחמישה משחקים.
הליגה הלאומית בכדורגל.
בכדורגל, כן, בכדורגל. ומולי קצורי, נדבר איתנו על הכדורסל. אהלן מולי.
אהלן, ערב טוב.
אהלן מולי.
מחר מתחיל שלב הבתים, יופי של משחקים שכבר ציינתי לעצמי. צריך פשוט לשבת הרבה שעות מחר. מה שסימנתי לי זה סרביה מול איטליה, מחר ב-11, ארצות הברית לא מעניינתי בשלב זה. הדומיניקן רפאבליק מול פורטו ריקו, זה בשלוש, בשלוש וארבעים, זה בצהריים כמובן, ליטא מול יוון, יש לנו גם את סלובניה, אוסטרליה, ותשמע, חגיגה.
כן, רוני, רק תרשה לי בקטנה לציין שהיום היו המשחקים של משחקי הדירוג 17-32, ויש לזה הרבה חשיבות, כי משחקים שם על כרטיסים לאולימפיאדה, וכמו שכרגע נראה, יפן עם רוב הסיכויים לקבל את הכרטיס הזה מאסיה, ומאפריקה, דרום סודן או מצרים, אחת מהם תהיה זו שתקבל את הכרטיס.
אני ראיתי חלק מהמשחקים האלה, האמת היא
שיפן... דרום סודן ראית מחצית הפתיעות.
כן, בסדר, גם יפן היא נלחמת וזה, אבל...
ניצחה היום.
כן, היא ניצחה, הייתה עוד פעם בפיגור של 16 פרש. עוד פעם הייתה בפיגור ועוד פעם חזרה, אבל המשחקים האמיתיים זה מחר, ואני בניגוד לקוף, יש לי בעיה, כי יש הצלבה עם המשחקים, אי אפשר לראות שני, קשה לראות שני משחקים ביחד, אבל אין כמעט משחק שאני יכול לוותר מחר.
כן, יש מחר, טוב, מתחיל הדבר האמיתי עכשיו.
אני גם לא מזלזל, כמו שקוף מזלזל, בארצות הברית מונטונגרו. מונטונגרו שני שחקנים מה-NBA, בהרכב, ואתה יודע, כדורסל סרבי, אז נכון, האמריקאים באמת טובים, קנדה שהרשימה אותנו משחק נגד ברזיל, אז נכון, זה יחסית משחק קל, אליטה יוון, היוונים כבר בטירוף, כי הם כביכול ניצחו אתמול את ניו זילנד וחזרו מ-16 הפרש, בוא נראה.
כן, אנחנו למדנו כבר מהניסיון בעבר, שנכון, יש פייבוריטיות בכל המשחקים מחר, אבל זה לא פערים בלתי ניתנים למחיקה, ובטורניר כל כך ארוך, שכבר כולם סוחבים עייפות, ותלוי גם באיזה שעה אתה משחק, וכמה נחת, ואלף ואחד דברים שקשורים, יכולות גם ליפול הפתעות, וכל הפסד לא מתוכנן, אתה יכול להיות בחוץ. יש לזה מאוד מאוד משמעות גדולה, ושוב גם נזכיר שהקבוצות שמשחקות בשלב הזה, סוחבות איתם את התוצאות של המשחקים מהבתים המוקדמים, כך שהכל צפוף והכל מעניין.
כן. תן לי במשחקים, בוא נאמר שציינו פה למשל סרביה איטליה, למה אנחנו מצפים פה?
תראו, איטליה ניצחו את סרביה במשחקי ההכנה לפני הטורניר, אבל נכון שמשחקי ההכנה זה לא הדבר האמיתי. סרביה לדעתי מתגבשים ומשתפרים בתוך מהלך הטורניר, למרות שהם לא נתקלו ביריבות יותר מדי חזקות. איטליה זה, אני לא יודע, הם שם עסוקים בהצגות של פוזקו הזה, שם המאמן שלהם, כל ההתנהגות הזאת שאני באופן אישי לא אוהב אותה, אני לא מדבר על...
הוא כבר רוצה להתאבד.
הוא אמר שאולי יתאבד, והוא רצה לעשות איזה קרב שם נגד איזה... יש לו כל הזמן יציאות כאלה.
אני לא יודע איך נותנים לאיש כזה את התפקיד החשוב והמכובד של מאמן נבחרת איטליה. אני צפיתי שזה מה שיקרה גם אתמול במקום אחר, ידעתי שזה, הוא לא צפוי, אין לו פה את יאניס לקפוץ עליו, כמו שהוא קפץ.
למרות שיש לו את רקלקטי על הספסל, שהוא כאילו
הוא הנהל המקצועי והמנטור שלו, אבל הוא לא מצליח להרגיע אותו, הוא איבד שליטה עליו.
אנחנו זוכרים את פוצקו בתור שחקן.
נכון.
הוא גם בתור שחקן היה שונה.
היה מטורף.
כל ההתנהגויות שלו והכל. עכשיו, מקצועית, איטליה, זה הקבוצה היחידה בטורניר, כולל הקבוצות שמשחקות בדירוג היותר נמוך, שאין להן סנטר טיווי. ניקולה מלי, שהוא יותר פורוד, הוא משחק את העמדה של החמש, עושה, הרבה דקות עושה עבודה לא רעה הגנתית, כי הוא שחקן עם אינטליגנציה הגנתית גבוהה מאוד, אבל הם תלויים הרבה בספסל שלהם, במשחקים האלה, בניגוד למשחקי ההכנה, שהספסל שלהם היה מצוין, בטורניר עצמו הספסל כמעט ולא נתן להם שום דבר, להוציא את ריצ'י שהוא מהווטרנים, אז אני לא מחשיב אותו ספסל.
כן, אבל היה משחק, מחר משחקים סרביה איטליה, ובמשחק שהיה בטורניר באקרופוליס ביוון, איטליה ניצחה את סרביה במשחק ההכנה הזה. אז אתה יודע, יש כבר פה, גם מכירים, כשמשחקות שתי קבוצות אירופאיות כאלה, מכירים יותר טוב אחד את השני, מאשר אתה משחק נגד מישהו מדרום אמריקה, או מישהו מאפריקה, שלא לדבר על קנדה. אז פה זה קרב אירופאי פר אקסלנס.
נכון, נכון, וגם כאן אני רוצה להזכיר לכם שיש תחרות על שתי כרטיסים, שקבוצות שיסיימו בחירות בדירוג, ישירות לתוך האולימפיאדה. צרפת, למרות הטורניר הרע מאוד שלהם בתור מערכת האולימפיאדה, גם מקבלת כרטיס נוסף, היא הנבחרת השלישית האירופאית. אבל אני חושב שנבחרת סרביה בסופו של דבר יש לה קצת יותר איכות, שחקני הפנים שלה יכולים לעבוד בעיה קשה מאוד לנבחרת האיטלקית, ועדיין הנבחרת הסרבית ראינו שיש איזושהי בעיה בעמדת הרכז, יוביץ' הוא אולי הרכז הטבעי שם היחידי, וכשהוא יורד לספסל אז גם גודוריץ' וגם אברמוביץ' לא בדיוק רכזים כמו שאנחנו אוהבים לראות, אבל הכישרון בנבחרת סרביה לדעתי הוא יותר גדול מהכישרון בנבחרת איטליה.
כי גודוריץ' בפנרבחצ'ה משחק רק כרכז מחליף, לא כרכז מוביל.
נכון, הוא יכול כמה דקות.
אבל הוא לא ביסוד שלו, בבסיס שלו, הוא לא רכז.
זה לא העמדה הטבעית שלו.
הוא לא רכז, כן. הוא שחקן מצוין אגב. יכול לעשות, הוא יכול לעשות כמה תפקידים, והוא גם יכול לעשות את זה קלעי טוב ומוביל כדור טוב ושומר טוב.
חיית משחק.
יש פה בעיה.
כן.
תראה, אחד, הבעיית רכז הייתה יותר גדולה אצל הצרפתים, אצל הסרבים, כשמיצ'יץ' לא משחק, ונוסע לשחק ב-NBA, ולא מגיע לנבחרת, כמה שלא תהיה כדורסל סרבי, הוא משאיר את העמדה הזאת יתומה.
לצרפתים יש בעיה, הם לא רצו לקחת את ארפל, כי כן. הוא משחק ברוסיה,
כן.
ואמרו שמי שמשחק ברוסיה לא יכול לשחק בנבחרת צרפת, בגלל הבעיות של המלחמה של רוסיה ואוקראינה.
וסביב זה נהיה בלגן שלהם.
נהיה בלגן גדול, ויש להם לדעתי היום בעיה בעמדת הרכז, לא יודע איך הם יפתרו אותה, כי הם יצטרכו למצוא פתרון לקראת האולימפיאדה, כי אם הם לא ימצאו איזשהו פתרון, תהיה להם פה בעיה קשה.
כן, היה להם באליפות אירופה הקודמת, היה להם את אלביסי, שעכשיו הוא גם כן לא בנבחרת, אני לא יודע למה. גם כן, לא הייתה לו עונה גדולה בגרן קנריה, אבל, ודקולו לשנה הבאה לא נהיה יותר צעיר מולי.
נכון, ודקולו כבר לא משחק בעמדת הרכז, הוא תמיד משחק ליד הרכז, משהו כמו גודוריץ' כזה, זאת אומרת, יכול להוביל את הכדור ולעשות דברים, אבל הוא גם כן כבר לא רכז טבעי, כמו שאמרת, לא נהיה יותר צעיר. עדיין שחקן מאוד מאוד מוכשר, אבל אנחנו גם מדברים על אולימפיאדה עוד שנה, בוא נראה, זה המון זמן, נראה מה יקרה, אולי יצוץ איזה כישרון חדש,
בצרפת. לא, אבל אני אמרתי משהו אחר, קצת מסתכלתי על זה אחרת, כמו שאני, כשראיתי עכשיו, ראינו את הצרפתים בעתודה, ראינו את הצרפתים בנוער, ויש להם אתלטים מדהימים, והם ירשימו בכלייה, גם בצעירות, לא ראינו את רכזי העתיד, יכול להיות שמכל העבודה שלהם, הם פספסו את העבודה על רכזים.
תראה, הצרפתים לאורך השנים אנחנו מכירים את כל הנבחרות הצעירות שלהם.
אטלטים.
אטלטים.
כן, ברור.
עכשיו זה גם עניין של שנתונים, שיפלו שחקני קו אחורי, גרדים, פוינט גרדים, כנראה שזה איזשהו עמדה בעייתית.
כשהספרדים נתקעו עם שני רכזים שלורנצו הלך, אז פתאום הביאו את נוניז, ונוניז משחק מצוין.
מצוין, מעל 6.5.
ואנשים שוכחים שהוא בעצם הכרטיס שלו שייך לריאל מדריד, אמנם הוא שחק באולמה שנה, אבל הוא עוד רכז של ריאל מדריד.
ואני אזכיר לך שהוא בא מהאנדר 20 הספרדים שעשו טורנירה מאוד.
כן.
והוא לא בכלל לא היה בסגל, רק לקחו אותו.
הם עשו טורניר טוב עד שהם באו וזלזלו בישראל, ואז שהם קיבלו בראש הם כבר עשו טורנירה.
נכון. טוב, תראה, הוא בעצם מייצג את הליגה הספרדית, שהיא הליגה הכי איכותית באירופה. גם הצרפתים, אתה מבין עכשיו למה לקחו את נועם יעקב? אין להם שחקנים שלהם, אז לקחו את נועם יעקב.
טוב, בוא נראה כמה דקות הוא יקבל.
זה גם נראה, נכון.
כן. מה אנחנו יכולים להגיד על, אתה יודע, ליטא יוון?
היוונים
לא אימפריה.
ממש לא, ממש לא. תראה, יש שם שינוי. ברגע שקלטס וסלוקס לא בנבחרת, ורק ווקאפ, הוא המתאזרח, הוא הרכז, יש איזשהו חיסרון, מאוד תלויים בלארנצקיס, שאני מאוד אוהב אותו באופן אישי, שחקן עם כליה, עם חדירה, עושה הרבה מאוד דברים. הבעיה בפטרת הסל, פפיאניס, למרות הגובה, זה לא זה, ויש להם חוסר יציבות, הם לא ממצים עוד לדעתי את כל הכישרון שיש להם שמה, אבל נבחרת יוון כמו נבחרת יוון, תמיד תבוא ופתאום תתפוצץ לך באיזה משחק אחד, אם כי בשנים האחרונות אנחנו לא רואים שם הצלחה בנבחרת, לא צביקה.
ולא, כל פעם, תראה, כל פעם הם בנו על יאניס, יאניס בא ויאניס לא מסתגל למשחק האירופאי. עכשיו, בגלל הבעיה של קלטס עם איתודיס בפנרבחצ'ה, אז הוא גם לא בא לנבחרת. והוא בחר כמתאזרח את ווקאפ, ואז הוא היה צריך לוותר על דורסי, ואז פתאום לאט לאט לאט, ואז החזירו את מיתוגלו נפצע יום לפני פתיחת האליפות, נפצע קשה באצבע, שבר את האצבע.
היה טוב מאוד מיתוגלו במשחקי ההכנה.
כן, ומיתוגלו זה חזר אחרי שנה וחצי של השעיה, בגלל שתפסו אותו במילאנו על סמים, באיזה בדיקת סמים, ואז הוא פתאום בלי מיתוגלו, ואז הוא פתאום צריך לשחק עם פאפה פטרו כ-4. יש להם בעיה גדולה מאוד, אני לא רואה אותם מנצחים את ליטא, אני רואה את ליטא יותר טובים, רק משהו קליות מוטרפות משלוש, או הגנה, אתמול הם היו בפיגור של 16.5 מול ניו זילנד.
חזרו בעיקר בזכות פאפה פטרו, שנתן
כן. את המשחק הכי טוב נתן, גם הוא הבא משנה לא טובה בפרטיזן.
נכון.
והוא חוזר לפנתינייקוס.
הליטאים מאוד מחוברים, זה שחקנים שמשחקים הרבה שנים יחד, עוד מנבחרות צעירות, מאוד מאוד מגובשים, סמית באליפות מצוינת.
לא סמית, סמית בלטביה, אתה מדבר על ולנצ'וניאס ועל... סמית אמרת?
לא, לא, הייתי, כן.
סמית מלטביה, סמית למלטביה. שהוא משחק מצוין.
מרוב משחקים ושמות, טוב שאתה מתקן אותי, כן. אני פה כבר בתוך כל החומר הזה, אבל אולי היוונים יכולים להוציא מעצמם קצת יותר אגרסיביות, אולי הליטאים פחות אגרסיביים.
תראה,
יש פה הרבה אפשרויות.
אבל זה כמו שאמרת גם קודם, זה מאבק על האולימפיאדה. הליטאים רגילים להיות בכל אולימפיאדה, אי הגעה לאולימפיאדה לליטאים זה...
אני זוכר מה קרה שהם הפסידו אז לקרואטים.
זה מכה, למרות שהם יוכלו ללכת לטורניר הקדם אולימפיה הזה, אבל זה גם מחר צעד ראשון במאבק על האולימפיאדה, ואם יפן מפסידים, הם גם כן צריכים ללכת לטורניר הקדם
אולימפי. מי שמפסיד פה, הסיכויים שלו...
הולך לטורניר הקדם אולימפי.
כן, די נגמרים, הולך לטורניר הקדם אולימפי, וזה סיפור אחר. גם אז זה לא מובטח, יש פה קרב גדול.
בפעם הקודמת, ננו העיף את היוונים ואת הקנדים בטורניר שהיה בקנדה, וננו וצ'כי עלו לאולימפיאדה.
כן. טוב, אנחנו צריכים להתקדם, דווקא רציתי לשאול אתכם על ההשפעה של מה שראיתם באליפות על ישראל, אבל יש לנו עוד מספיק זמן, נדבר על זה מולי, תודה.
תודה לכם.
יאללה, ביי.
אנחנו עכשיו עם נסטור אפשטיין, פרשן כדורה, בעבר שחקן נבחרת ישראל. אהלן, נסטור.
אהלן, ערב טוב.
אהלן. הערב ב-10:50, תחילת שידור בספורט 4, נבחרת ישראל בכדורעף מול רומניה, במחזור השני בבית המוקדם, כאן אצלנו בדרייבין. אחרי ניצחון 3-2, אתה יודע, פיתחנו רמת ציפיות מול הרומנים, אבל לרומנים יש גובה ויש גודל.
כן, מאוד אהבתי את הנושא הזה שפיתחנו ציפיות. כן. באמת, ככה זה היה נראה בתחילת האליפות, שאנחנו באים מאוד 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 אנדרדוג, וזאת נקודה מאוד מעניינת שעכשיו ציינת, איך מגיעים למשחק הזה שבאמת יש קצת יותר ציפיות, ואני מקווה מאוד שזה לא יצחק נגד הנבחרת.
מה אנחנו יודעים על הרומנים?
הרומנים לא נבחרת גדולה, אבל אתמול במשחק עם הפורטוגלים, היו להם רגעים שמסו להם, התמודדו מולם, מול הפורטוגלים. ודרך אגב, היום הפורטוגלים הפסידו לפני כמה דקות לצורפתים, ונתנו שם מערכה אחת ממש מדהימה. והרומנים יכולים לעשות לא מעט צרות היום לנבחרת ישראל. באמת, נבחרת ישראל צריכה להיות בכושר מאוד 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 טוב. בנקודה מאוד חשובה שאנחנו בטוח, אנחנו נראה היום, שאנחנו נראה באמת הרבה יותר קל ביציב.
תגיד, נסטור, שאתה מסתכל על כל הסגל, ואתה מכיר את כל הסגל, אנחנו מכירים את הבחירים משידורי הקבוצות, בעיקר מכבי תל אביב בגבי האתגר ובליגה, יש לנו מספיק עומק כדי להחזיק טורניר כזה? זה בסך הכל מפרך מדי, אם אנחנו מגיעים לכל משחק לחמישה סטים, לחמש מערכות.
נכון, אתה צודק, עומק ישנו, אבל כמו שאנחנו דיברנו על זה לא מעט, ואנחנו מדברים על זה, יש לנו לא מעט שחקנים צעירים, צעירים מאוד, גילאים, באמת, אנחנו מדברים, אפילו יש לנו שחקן בן 17, 18, 19, שזה נראה מאוד יפה לעין, השאלה איך השחקנים האלה יכולים להתמודד, עם, הוא יכול להיות שהאולם יהיה כמעט מלא היום, אם לא מלא, ובטח ברמות האלה שהם לא רגילים לשחק באירופה ומול נבחרות כאלה, השחקנים הבכירים, כן, אחד הדברים שראינו גם במשחק האחרון, שאיפשהו עידו דוד, שזה היה השחקן הדומיננטי יותר בהתקפה, היו רגעים ששם קצת חששנו שאיפשהו קצת מתעייף, בכל זאת שחק שם חמש מערכות, צריך לראות איך הוא יהיה היום, אני בטוח שהרומנים למדו את הנבחרת, ומוכנים לנבחרת ישראל אחרי שראו מה שהם עשו מול נבחרת יוון, הנבחרת היום, לפי דעתי, צריכה אפילו לעלות עוד קצת מדרגה, מעבר למה שהיא שיחקה נגד יוון, על מנת לנצח, וזה מאוד 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 חשוב, כל הנושא גם של הפרש המערכות. יש הבדל אם אתה מנצח 3-0, 3-1 או 3-2.
אני שואל אותך על העומק, כי אני יודע שיש לנו שחקן שלא מכירים ביהדותו, בגלל אביב, ראינו אותו באקדמיה, בחור של 2 מטרים, 8 סנטימטרים, שבטח היה יכול לעזור בשלב זה, כבר צריך להיות ילד בן 18.
כן, אתה יודע, זה דברים שאתה יודע, זה קצת קשה להיכנס שם לעניין של פוליטיקה, משרד הפנים וכדומה, אנחנו גם, אתה יודע, צריך יושב לידך, אני הרבה פעמים אני אומר, אם היה לנו אפילו 5-10% מכל הילדים שהולכים לשחק כדורסל, והיו מגיעים לכדורעף, יכול להיות שהמצב שלנו היה הרבה יותר טוב.
אבל אני רוצה את השלושה גבוהים שיש לכם, להביא אותם לכדורסל.
פעם היה את ארנון אמיר, אתה זוכר?
כן, אני כל פעם אומר, על כל גבוה שהכדורעף לקחו, אנחנו הכדורסל הפסדנו אותו, אני אומר את זה בכל הרצאה
והשתתפות שלי. אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי בסך הכל בכדורסל, על כל גבוה של 2 מטרים, 8, 10 או יותר, מביאים 4 זרים על הבלטה, ובוא נתתאמן, אתה תשתפר, תתאמן.
אני מאוד מקווה שארנון עדיין עוקב אחרי הכדורעף עם ה-2.08 שלו, אישית שיחקתי איתו, אני יכול להגיד לכם שלא פעם רציתי למסור לכדור שהיה בקטה של האנטנה, והוא היה משחק באמצע, היה גונב לי את הכדורים האלה.
אבל אני אגיד לך בעניין הזה משהו, אני גם כן שיחקתי נגד ארנון, כשהוא שיחק בגן שמואל,
בדיוק.
אצל בוב גונן. כן. כאשר אתה הולך להיות שחקן כדור אף מגיל צעיר, קשה מאוד בגיל 17-18 לשנות אותך להיות שחקן כדור סל, כי בכדור אף
אין מגע.
אין מגע, אין דחיפות, אתה בלניטור אתה עושה או את הצעד הכנה, או ישר ניטור שני אחרי חסימה ראשונה, חסימה שנייה. בכדורסל זה, אין לך כל כך תמיד את הצעדי הכנה, ואתה, גם כשאתה קופץ, אתה קופץ מול גוף אחר שיש לך מגע איתו. אותו דבר, אם שחקן הולך להיות שחקן כדוריד, ובכדוריד עושים 2.5 צעדים, אז הוא הופך לעשות צעדים, וכל הזמן מסתבך עם צעד וחצי, או 2.5 צעדים שאפשר לעשות בכדוריד, או עם הכדרור שאתה יכול לשנות את היד, ויש שלב מסוים שהשחקן צריך להתמרכז להתרכז בענף אחד.
זה נכון, ואתה יודע שיש עוד שחקן אחד שגנבו לנו מהכדורעף לטובת הכדורסל, שלפי דעתי עדיין הוא פעיל.
נו.
שבאו מכבי תל אביב, היה צ'וריץ', איך היה שם משפחה בדיוק?
צ'ורצ'יץ', וויצ'יץ'.
צ'ורצ'יץ', נכון.
נו.
כן? לקחו אותנו מהכדורעף, הוא בוגר...
לא. כן? צ'ורצ'יץ' היה שחקן זר. אתה מדבר על...
לא, צ'ורביץ', סליחה, צ'ורביץ'.
צ'ובריביץ'.
צ'ובריביץ'.
יפה. לא, לא, היה...
עשה הרבה קבוצות.
צ'ובריביץ' עבר הרבה קבוצות.
נכון, הוא היה בעוד השרון, הוא בוגר מוצנסון,
לקח
שם
עדיפויות בתי
ספר.
כן, עכשיו הוא שיחק השנה בנהריה, הוא עוד משחק כדורסל, אתמול במקרה קראתי איתו איזשהו רעיון, שהוא אומר שהוא יכול לשחק עוד 4-5 שנים, והוא ישחק השנה חזרה בליגה הראשונה. גם הוא היה תקווה גדולה והיה בעיה. היה לו בחור, מאמן עולה מאוקראינה שנפטר, והוא העביר אותו בעצם מהכדורעף לכדורסל, והיה עובד איתו עבודה אישית, אבל עדיין חסר לו, כי היסודות שלו היו של כדורעף, וזה מה שמנע ממנו לעשות את הקפיצה קדימה, להיות כוכב בכדורסל.
כן. נסטור, שיהיה בהצלחה הערב, לכולנו.
יש לך דרישת שלום היום בבוקר, כמו שהבטחתי לך, ישבתי עם אורי אפק.
אורי
ועם יאיר, והם מסרו לך דרישת שלום חמה.
על הכיפק, תודה.
יאללה, ביי.
טוב, נקבעו כמובן הראשונות בבתים, החלה הגרלה של ליגת האלופות. בית אחד ביירן, בית שתיים סביליה, בית שלוש נפולי, בית ארבע בנפיקה, בית חמש פיינורד, בית שש פסג'ה, בית שבע. מנצ'סטר סיטי, בית שמונה ברצלונה, דורטמונד הוגרלה כבר עם פסג'ה, שחזור של שמינית הגמר ב-2019-20, ככה אני רואה בחדר החדשות, וארסנל שחוזרת לליגת האלופות אחרי 7 שנים, תהיה עם סביליה, לדווח בהמשך. בינתיים אנחנו עם שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב. מכבי חיפה מתכוננת להגרלה של הליגה האירופית מחר. במקביל, ענן חלילי מבוקש על ידי קבוצות באירופה. היו לנו הולנדיות, עכשיו יש גם את יאנג בויז שראתה אותו בשני המשחקים.
לא יספיקו, זה צריכים עד מחר בערב להביא.
אבל זה לא, אתה יודע, זה לא... איך אומרים, זה לא יקרה, כי מכבי חיפה לא תשחרר אותו בסכומים האלה. כן, וייס.
כן, אז שניכם אמרתם את הדברים הנכונים, גם הקבוצות הללו צריכות לרשום עד הראשון לתשיעי, עד השישי לתשיעי למפעלים האירופאים, אבל ברוב הליגות זה נתגר במחר, היום בלילה, וגם מכבי חיפה לא תאשר, לא תסכים למכור בסכומים האלה, מכבי חיפה ניצלה, כי בעצם ההתעניינות שגוברת היא מגיעה אחרי ה-15 באוגוסט, ועד ה-15 באוגוסט על ענן חלילי סעיף שחרור במיליון יורו, שברור לכולם עכשיו שזה סכום שהוא היה נכתף, אז מכבי חיפה ניצלה בעניין הזה, ועכשיו המטרה שלה באמת להאריך לו את החוזה, לבטל את סעיף השחרור שאמור להתחדש בקיץ הבא על 1.5 מיליון יורו, ולסיים את הסאגה הזאת לפחות עם ענן חלל.
יפה, מה קורה עם עוד קליטה של עולים חדשים וכל הדברים האלה, מתי זה מגיע?
אני לא יודע על קליטה של עולים חדשים, אבל במכבי חיפה באמת צריכים גם כבר לסגור את הסגל, יש התלבטות עם להביא באמת מגד שמאלי או להישאר עם המצב הקיים.
מה, ישראלי או זר? ישראלי, אין מקום לזר.
אין לך מקום לזר.
ישראלי, גם.
לא, אבל אתה יכול יהודי.
הבנתי. אתה ממציא יהודים, אתה קופמן.
אני ממציא יהודי?
לא, אני.
הם ממציאים יהודים, לא אני, לך. אני ממציא יהודי, מה? אני אומר, תדחו, תמצאו מישהו שמגיע מעיר ש... הוא יודע להגיד שמה ישראל לפחות. בסדר? פעם אמרו לי שמי שאומר שמה ישראל הוא יהודי צדיק.
זה מספיק.
כן. בסדר. מה קורה עם שבירו שם, עם ברשה וכאלה, זה אצלכם של בצפון?
כן, שבירו יושל מקריית שמונה לברשיה, שזה ליגה שנייה באיטליה, עם אופציה.
מה זה יושל? הוא יושל, אבל הוא יספיק לרשם באיטליה עד מועד העברות?
הוא שם.
אני יודע שהוא שם, אבל קיבלו אותו והכל?
אני מעריך שהוא יספיק, בקריית שמונה מעריכים שזה יעבור וזה יושלם עוד היום, אבל בעצם המתווה, אם כאמור לא יהיה איזה משהו דרמטי, אז המתווה זה השאלה, עם אופציה לקבוצה איטלקית לרכוש אותו בסוף העונה. בסוף שבירו הבין שבארץ כנראה הוא לא מוצא את אחת הקבוצות הגדולות כמו שהוא רצה, עזב לליגה השנייה באיטליה, שמבחינתו ברור שזו התקדמות, ובקריית שמונה גם מרוצים העניין הזה, הם משילים אותו, יש שם אופציה, הם באמת מקווים שהוא יצליח, ובאמת קריאת שמונה תכננה ובנתה על זה ששבירו לא יהיה, זה לא משהו שבא לבסת.
הבנתי. על הכיפה, כמון תודה, וייס.
ביי, שבת שלום.
יש לנו, החלו עכשיו המשחקים, אמרתי שבע, החלו בשבע ושלושים, מקביר צליה, הפועל רמת גן, הפועל לקו, עירונית וריה, הפועל ניר, רמת השרון, עירוני קש, קריאת שמונה, הפועל אפולה, איחוד בני שפרעם, ונוף הגליל מול מקבי קביליו יפו, התחיל כאמור בשבע ושלושים, כעת שבע שלושים וארבע, אין דיווחים על שערים, אבל בטח יהיו בליגה הזו.
יונייטד עם ביירן בבית א', ומנצ'סטר סיטי עם לייפציג, אחרי שאולן נתן
לה בשנה שם. ראיתי גם שאתלטיקו מדריד, תן לי רגע למצוא את זה, תכף אני מוצא לך, אוקיי, אז דורטמונד אמרנו, ארסנל גם אמרנו, ואתלטיקו מדריד.
לא, ארסנל לא אמרנו, אמרנו יונייטד עם ביירן.
לא, אמרנו ארסנל חוזרת תהיה עם סביליה. אתלטיקו מדריד שהודחה בבתים, יש תקד, הוא גרילה עם פיינורד.
אוקיי.
שזה בית מספר 5, אינטר תפגוש את בנפיקה, נפגשו ברבע הגמר בעונה שעברה, מנצ'סטר סיטי עם לייפציג, נפגשו גם הם בשמינית הגמר, עוד מעט דבר על זה עם אוזי, הוא יודע יותר, אבל נצא קודם כל לפרסומות, רק שמהלך הפרסומות לא נספוג שער בהרצליה. חזרנו, בינתיים יש לנו גם את הגרלות של הנציגים הישראלים, שחטר של סתיו למקין תהיה עם ברצלונה ופורטו, הכוכב האדום של ברק בחר המאמן ועומרי גלאזר השוער, שולצה לבית קשה עם מנצ'סטר סיטי ולייפציג. טוב, בוא נעבור לטניס עכשיו, עמית נאור, ניו יורק, פלאשינג מדו, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
ערב טוב.
אז בינתיים הכל הולך, בוא נאמר, למובילים, חוץ מציציפס שהודח על ידי דומיניק שטריקר, שהוא 128 בעולם בחמש מערכות, הוא הלך בבית שלו, אבל נובק בסיוב השלישי כבר, אחרי שלוש מערכות חלקות על מיראיס, ואיגה שווינטק גם כן בסיוב הזה עם שתי מערכות חלקות על דריה סביל.
זה נכון, רון, אבל אתה יודע, אתמול היה באמת יום של הפתעות, כי גם הפיינליסט משנה שעברה, רוד, שלא הגיע בכושר טוב, הלך הביתה בחמש מערכות, כך שאתמול נפרד מאוד שני מדורגים בכירים, וכבר היום הורקאץ' הפולני, שהגיע בכושר מצוין לטורניר הזה, בפיגור שתי מערכות, וגם הוא כבר בדרך להרוס לפולניה.
טוב, אז, לא ציפינו בפולני, לא ציפינו. חילק, נו, אני, קירים את זה מהבית, נו, באמת. אם יש לו תגיד לו, ציפיתי לי יותר, נו, בסדר.
אני חייב להגיד לך שבנשים, כמו לא היה משחק מרתק ומאוד אמוציונלי של קרולין ווזניאקי, לשעבר מספר אחד בעולם שחזרה אחרי שתי לידות ואחרי כמה שנים בחוץ, וניצחה את קוויטובה, מדורגת 11 בעולם, במגרש המרכזי, והיה יופי של משחק. כך שיש סיפורים מעניינים, היה קצת ביקורת, אני חייב להגיד לך, כי היה שלשום, ביום שאלקרז שיחק, זה היה, כן, שלשום, אז אלקרז שיחק מערכה אחת בקושי, וונס וויליאם, שדיברנו על זה, שיחקה בדיוק 40 דקות. אז אנשים קנו כרטיסים בהרבה מאוד כסף, וקיבלו איזה שעה וחצי של טניס בקושי. כך שהחלוקה הזאת לסשנים שהם עשו ועושים בכל הגרנד סלאמים, מקבלת גם ביקורת, אבל טוב, זה חלק מה...
חלק מהעניין שאנשים אומרים די. זאת אומרת שלא יכולים יותר, נפצעים.
זה נכון, אבל אתה יודע, בכל עדיין יש לנו שלושה חודשים עד סוף השנה, זה קצת מוקדם מדי, אבל השחקנים הבכירים, מה שחשוב זה בסופו של דבר, השחקנים הבכירים, יש פה תלי בוויקנד בסוף שבוע הזה, כך שיהיה פה מפוצץ, ושבוע שני הרי אנחנו יודעים שזה בסוף של דבר נובק ואלקרז, שמחזיקים את כל הטורניר הזה על הכתפיים שלהם, כך שהתקווה היא שבאמת אם ימשיכו בצורה חלקה, לפחות רבע גמר חצי גמר, שם יתחילו המשחקים היותר מאתגרים, כמו שנקרא. אבל כן, בינתיים אפילו מזג אוויר משתף פעולה.
יפה, אני מקווה שנדבר איתך ביום ראשון, שתביא לי חדשות הרבה יותר טובות, שיתחילו ללכת הביתה, שנגיע לגמר המצופה. תודה.
הגמר המצופה זה בעוד שבוע.
בסדר, אבל אתה יודע, צביקה, צריך להתחיל לבוא בשביל זה.
כן.
לפני שבאמת נעבור לליגת האלופות, הרכב מכבי תל אביב, למשחק מול צליה, רועי משפטי, איוון מסון, דריק לוקסן, אנריק סבורית, רוי רביבו, ניר ביטון, יוריס ון אוברהיים, דן ביטון, מילסון, ערן זהבי ודור טורג'מן, יחדיו וצוותה. עוזי דן, אהלן, ערב טוב. יש כבר שלוש קבוצות בכל בית.
יש כבר בתים של ארבע קבוצות, גם הנה יאנג בויז כרגע קיבלה את סיטי, לייפציג והכוכב האדום, אז אנשים היו אומרים שאם מכבי חיפה הייתה אולי הייתה מקבלת את ברק בחר, כמובן שזה לא בטוח. תשמע, כרגיל, בוא נזכיר, זה פעם אחרונה שיש שלב בתים בליגת האלופות, משנה הבאה הפורמט משתנה, עוברים לשיטה של שיטה שוויצרית, מה שנקרא, משחקים לא בבתים, אלא משחקים נגד חלק מהקבוצות, אבל יש טבלה של כולן, ואני חושב שהגרלה הזאת מראה בפעם על מי יודע כמה, ששלב הבתים באמת קצת עבד עליו בכלח. אנחנו רואים מצד אחד, איך שלא מסדרים את הדרגים, הרי גם אם היום שנים, יש לנו מצד אחד בתים קשים מאוד, סן ז'רמן עם דורטמונד, עם מילן, עם ניוקאסל מהדרג הרביעי למשל, ומצד שני, בתים שיש לך את סוסיידד וזלצבורג ואינפיקה ואינטר בבית אחד, עם כל הכבוד הזה שאינטר סגנית אלופת אירופה, או לנספס וסביליה וכולי. אני חושב שהשיטה החדשה שתונג משנה הבאה, שבעצם לא כולם מתמודדים נגד כולם, אבל הטבלה היא של כולם, היא יותר נכונה. יש פה מפגשים מעניינים כבר בשלב הבתים, ביירן ומנצ'סטר באותו בית, כמובן.
תראה, ייקח זמן להתרגל לשיטה החדשה, אתה יודע, זה כמו שביורוליג שינו, פעם היה שני בתים, ואחר כך זה עבר כולם נגד כולם, זה פתאום משנה את כל הדברים.
כל שנתיים, תשמע, אנחנו עוד, אתה יודע, אנחנו גדלנו על הבית של שש, ששתיים
עולות לגמר. לא, אבל גם פה עכשיו, כשזה כבר יורוליג, לא הבית של שש, אז זה היה בהתחלה שני בתים, עד שזה עבר, בגלל שזה גדל
ל-18 קבוצות. אני חושב שהכדורגל לא ישנה כמו הכדורסל כל שנתיים, שלוש, ארבע, אלא ילכו למשהו.
הכדורגל צריך לשנות כשהוא מבין שיש בעיה. שיש בעיה, לא להתקע.
לא, זה נכון, זה נכון, אבל מצד שני, לשנות כל הזמן, זה גם בעיה.
לא, לשנות, אז עכשיו יצטרכו להתרגל לזה. אנטוורפן
בבית שמונה, יש לנו ברצלונה קיבלה בית קל עם פורטו, שחטר ואנטוורפן, אנחנו נראה את ברצלונה השנה בדרגים הגבוהים כנראה, פיינורד עם אתלטיקו מדריד, לאציו וסלטיק, זה בית שחוץ מהאוהדים שלו, של הקבוצות האלה, אנשים לא יראו, אלא יראו בתים אחרים.
כן.
יש פה חוסר איזון, אבל כרגיל, כרגיל, אין באמת, איך שלא הופכים את זה, זה היה יוצא ככה, ולכן טוב שמשנים את השיטה. אוסקר גלוך, עם זלצבורג נגד בנפיקה, אינטר וסוסיידד, כמו שאמרנו.
אני רואה, אתה יודע, שבאמת, הנציגות הישראלית, אני לא רואה איך הם מגיעים לשלב הבא, כאילו לשמינית הגמר.
שמעת שזה סיטי, לייפציג?
והכוכב האדום.
הכוכב האדום יכולה להתמודד עם לייפציג, היא לא מועמדת. אם אתה מסתכל על ישראלים אחרים, ליאל אבדה בסלטיק, או אוסקר גלוך ברדבול, או
למקין בשחטר.
לא אמורים, למרות ששחטר ראינו שהיא הצליחה לנצח את ריאץ', מה, שחטר נראית פורטו ואנטוורפן, יכולה לנסות להיות השנייה.
כן, אבל זה לא שחטר, זה לא שחטר שאתה רגיל לראות.
אבל תשמע, ברגע
שזה רק, זה לא עם השמונה ברזיליאים.
נכון, ברגע שזה רק, זה לא קבוצה ישראלית, זה ישראלי פה, ישראלי שם, אני חושב ש, אתה יודע, הנטייה הזאת היא לא רק שלנו, היא של כל אחד, באנשים שלו, צריכים להתמקד בקבוצות הגדולות, ולא עם כל הכבוד ללמקין, או לעומרי גלאזר, או אפילו לברק בחר, מה הם עושים. יותר מעניין, סיטי, ברסה, ריאל, יונייטד, ביירן, שאולי דניאל פרץ יקבל דקות גם בליגת האלופות, מאשר שחקן כזה או אחר.
על הכיף הקוזי, נשתמע, המון המון תודה.
ביי.
טוב, אז זה מה שיש לנו בינתיים, צביקה, אני יכול לדווח לאוהדי האורדונים שבאמת
ניצלתם מפנדל.
ניצלנו מפנדל, השוער גם ביצע עבירה של פנדל, אבל גם קלט את הכדור. שבאת הרצליאני, אז בסך הכל, אתה יודע, אנחנו בסליחה ובסליחות וכאלה, ונקווה לטוב, אתה יודע, בסך הכל רק להוציא נקודה, אנחנו
לא. רמת השרון 1-0 על קריית שמונה.
ונוף הגליל, גם על, אתה יודע, על זה, בינתיים,
כן,
אלה השערים היחידים, מרמת השרון, על עירוני קש ונוף הגליל ביתרון.